בראיתה מסכת שבת, כ"א עמוד ב', נר חנוכה מניחו על פתח ביתו מבחוץ. פתח ביתו מבחוץ. אומר רש"י, שמדובר כאן בזמנם, שהיה להם חצרות לפני הבתים. כמו היום פחות או יותר, מי שיש לו וילה. יש חצר לפני הבית, ונכנסים מרשת הרבים לחצר. ומהחצר לבית. והבריתה אומרת, מניחו על פתח ביתו מבחוץ. כלומר, לא על פתח החצר הפתוח לרשת הרבים, אלא יותר פנימה. פתח הבית הפתוח לחצר. שבני החצר, גם בני הרבים יראו את זה, אבל יותר קרוב לבית. פתח הבית הפתוח לחצר. זה פירוש של רש"י. פתח הבית הפתוח לחצר. תוספות אמרו לא ככה. מדובר כאן שאין חצר לבית, ופתח ביתו זה רשת הרבים. למה? יש לקמן, יש ברית הכתוב בה, שחצר שיש בה שני פתחים, חצר שיש בה שני פתחים, חצר שיש בה שתי פתחים, והם שתי רוחות נפרדות, אחד ברוח דרומית ואחד ברוח צפונית או רוח מזרחית. עכשיו, מי שעובר בצד דרום, כן, הוא רואה נר חנוכה. מי שעובר בצד צפון, הוא לא רואה נר חנוכה. אם הוא ידליק באחד מהם, יש חשש שמרית עין, שיחשדו אותו. מי שיעבור במקום ששם לא, הוא לא ידליק, באותו פתח שלא ידליק, יחשוד שאותו בן אדם לא ידליק נר חנוכה. לכן מפני החשד צריכה שם שתי רוחות חנוכה, אחת מניח אותה בפתח הדרומי, אחת בפתח צפון. אם זה אותו כיוון, אם זה אותו רוח, שם יש כמה פתחים, אז אני רואה שיש לו נר חנוכה באותו כיוון. אבל אם זה פתח נמצא ברוח אחרת, ככה שהרואה יכול לחשוד את ה... לכן צריך להדליק, צריכה שתי נרות חנוכה. חצר שיש לה שתי פתחים, צריכה שתי נרות חנוכה. לפי רש"י, זה לא מובן. הרי לא מדליקים בחצר בכלל. מדליקים בבית הפתוח לחצר, פתח הבית הפתוח לחצר. אז מה אכפת לי שלחצר יש לה שתי פתחים? אלא משמע מכאן שההדלקה היא בפתח של החצר, לא פתח של הבית הפתוח לחצר, ממש ברשת הרבים מדליקים. ככה הוכיחו תוספות, ומטעם זה הם חולקים על פירוש רש"י, ומסבירים נר חנוכה מדליקו ממש ברשות הרבים, בפתח הפתוח לרשת הרבים. אז אם יש לו נגיד חצר, פתח החצר הפתוח לרשת הרבים, אין לו חצר, אלא בית פתוח של רשת הרבים, הנה, ברשת הרבים ממש בשני האופנים. ככה דעת תוספות. ורש"י סובר לא ככה, סובר מניחה על פתח ביתו הפתוח לחצר. כנראה שרש"י סובר שצריך שיהיה היכר גם לבני הבית. אם ישים את פתח החצר הפתוח לרשת הרבים, כלומר ברשת הרבים ממש, מבחוץ, אז זה ימי חנוכה, זה ימי חורף. אנשים לבני הבית לא יהיו בחצר, חצר זה כמו מרפסת, פתוח. אז אם כן, יתבטל הפרסום הניסה לבני הבית. לא, אם תשים את פתח הבית הפתוח לחצר, אז יש שני מרווחים, גם בני הבית שנמצאים בתוך הבית, הם רואים את פתח פתוח. וגם בני הרבים יראו את זה מרחוק. אחרי הכל הם עוברים ושבים. הוא לא שם את זה בתוך הבית פנימה, פתח פתוח. ככה דעת רש"י. הנה כן, גם רש"י יודע, שאם למעשה אין לו שתי פתחים, אחד על החצר, אל הבית עצמו, הוא פתוח לרשת הרבים. גם רש"י יודע שמניח אותה ברשת הרבים. כי כל החיסרון, כל הסברה של רש"י, שגם בני הבית יראו. גם בני הבית יראו, אז פתח הבית. אז אם הוא פתוח לרשת הרבים ממש, טוב מאוד. אז הרווחנו, גם בני הרבים רואים, וגם בני הבית רואים. אם הוא פתוח לחצר, אז פתח הבית הפתוח לחצר. לא פתח החצר החיצוני ביותר. זו דעתו של רש"י. ככה דעת עוד כמה ראשונים. מצד שני, כמו שאמרתי, התוספות אמרו לא ככה. אמרו מדליק על פתח החצר הפתוח לרשת הרבים, ולא פתח הבית הפתוח לחצר. כלומר, הם מרחיקים את ההדלקה ממש ברשות הרבים, כדי שיהיה כמה שיותר פרסומי ניסה לעוברים ושבים. שאם נעשה כמו פירוש רש"י, אז יהיה פחות פרסומי ניסה לעוברים ושבים. אנחנו נביא פרסומי ניסה לבני הבית, אבל נפסיד פרסומי ניסה שעוברים ושבים. לכן דעת תוספות, כשמניחה פתח החצר הפתוח לרשת הרבים. כמו שאמרתי, הם הוכיחו את זה, מה שכתוב אבל הייתה לקמן, חצר שיש לה שתי פתחים, אז משתי רוחות, צריך להדליק בכל אחד מן החנוכה. אם איתה שאף פעם לא מדליקים פתח החצר, שמים פתח הבית, אז מה קרה פה שצריכים להדליק פעמיים? באמת רש"י הרגיש בזה, כשהגיע לגמרא שם דף כ"ג והסביר, בית שיש לו שתי, פתוח לה, בית שיש בו שתי פתחים בחצר, לא חצר שיש לו שתי פתחים, הכוונה היא בית שבחצר, ככה רש"י הסביר. אז פה תביאו עוד ראיה לדבריהם, יש בהלכה נר שיש לו שתי פיות, עולה לשני בני אדם. נר שיש לו שתי פיות, הנר שלהם בזמנם, כמו כוס, למעלה יש מכסה, ועושים חור במכסה, שם עושים את הפתילה. אבל פעמים, יש לעשות שתי חורים, אחד מצד שמאל, אחד מצד ימין, וישימו שם שתי פתילות. אז הגמרא אומרת, נר שיש לה שתי פיות, יש לה שתי חורים, שתי פיות, עולה לשניים. זאת מבינים מי זה שניים? שניים זה שני בני אדם שגרים בחצר אחת. אז פה עושה אומרים ככה, אם מניחים פתח החצר, אז זה בסדר. אם הוא מניח את החנוכה ממול למזוזה. חנוכה אחת לשתיהם. אבל אם הוא מניח פתח הבית, אז צריך להניח אותה בין שתי הפתחים. נגיד ככה. פה פתח של ראובן, פה פתח של שמעון, ואחד עולה לשתיהם. אז איפה מניח? אותו פה, שם אותו פה. אז לאחד זה יהיה מול המזוזה. השני זה יהיה בצד של המזוזה. אז איך עולה לשתיהם? אנחנו צריכים לשים אותה מול המזוזה? אז למה יעשו נר אחד לשתיהם? יעשו כל אחד נר בפני עצמו, וכל אחד מול המזוזה שלו. אלא הפירוש שלו בפתחים של הבית. מניעים פתח חצר, פתח חצר זה אחד. חצר זה פתח אחד. יש מזוזה. למה? חצרות, למרות שאינם מקורות, אם יש להם, כמו שאומרים, שער עם משקוף והכל, כן, שער עם משקוף במרזה, משקוף, כמובן, ואם אין לו משקוף זה שום דבר. אם זה משה שהם עושים ככה שער קטן, שום דבר. צריך שיהיה משקוף. משקוף, סוגר הדלת, ממש דלת גמורה. אלא מה? שהבית מקורה, חצר מקורה. אז מה, לא מקורה, הוא פתוח. אז מה בכך? ככה את השמישו, לא צריך שיהיה מקורה. אז נחזור שוב פעם, ככה דעת תוספות. רש"י גם פה הרגיש בקושיה הזאת, ואמר עולה לשניים, לאלה שהם מדליקים כמו המהדרין. שיום הראשון מדליקים לשני כנגד בני הבית. אז אם נגיד בני הבית הם שניים, אז אם יש לך עולה לשני בני אדם, לא צריכים להדליק עוד אחד. ככה רש"י מפרש. לא צריך. חנוכה לא צריך, אבל בן זה לא צריך. סבתא שמת את החנוכה בצד ימין, צד ימין. ימין השם רואה מה, ודאי. אם יש מזוזה, בצד שמאל. תכף אנחנו נדבר על זה. אם זה אין מזוזה, צד ימין. אז כמו שאני אומר שוב פעם, זה מחלוקת בין הראשונים. להלכה, בשולחן ערוך פסק, כמו דעת תוספות. שמניח על פתח החצר הפתוח לראשות הרבים. דווקא מן היום יש כאלה, יש להם קומת קרקע, גרים בקומה אחת. יש להם חצר לפני הבית. לא גרים בקומות שניות של שלישית, בית משותף. יש להם בית לבד קטן, כמו וילה. ויש להם חצר לפני הבית, יש להם פתח הבית הפתוח לחצר, ופתח החצר הפתוח לראשות הרבים. אז לכתחילה צריכים להניח, פתח החצר הפתוח לראשות הרבים. או יש לו את זה בדלת עצמה, את החנוכה הפתוח לראשות הרבים, שיהיה יותר פרסומי ניסה. אבל אם הם חוששים שאולי יגנבו להם את החנוכה, כן? או אם למשל יש להם איזה פתח הבית, אם ישימו פתח הבית, יראו יותר בני אדם מבחוץ. כמו שאומרים, זה בנוי בכזאת צורה, שפתח החצר נמצא במקום צדדי, שלא עוברים שם אנשים, ולו פתח הבית, אם יעברו, כן, זה לא שהפתחים זה מול זה, כל אחד בצד אחר למשל. אז יותר פרסום מניסה, אז עדיף פתח הבית. כן, חנוכיה, הם נראו אותו. לא אמרתי חנוכה, לא אמרתי חנוכיה. תביא לי כפה חיים, חלק חטא. תגיד לך איך קוראים לזה בדיוק, לפי חזר. חלק חטא, כפה חיים חטא. תכף נראה, אני לא זוכר. היום כולם אומרים חנוכיה, זה המילה שמקובלת היום, כן. טוב, אז נחזור שוב פעם. לכתחילה, מי שיש לו בית, קומת קרקע, ויש לו חצר לפני הבית, יניח את בני החנוכה, את הנרות החנוכה, בפתח הפתוח לראשות הרבים, שיותר פרסומי ניסה לראשות הרבים. הוא חושש, אולי יגניבו לו גר מקום כזה שלא כולם אנשים ישרים, או שיש יותר פרסומי ניסה לעוברים ושווים אם יניח פתח הבית, כי הוא יותר פתוח לראשות הרבים, יותר רואים את הראשות הרבים, זה כאילו שתי רחובות, פה רחוב יותר ראשי. אז איפה שתי פרסומי ניסה עדיף? לקחת. לשון הפרי החדש. נרות של מתכת, הנוהגות בערי פרנקיה, שיש להם 8 פיות, ואחת עולה על גביהן, והוא השמש, והן מיוחדות להדליק בהן בחנוכה. לא, חנוכה זה בתאריך, בזמן, בזמן. הוא לא קורא לזה חנוכיה, והוא לא קורא לזה שום דבר. אין מרן, זמן מרן זה לא היה עוד. הם מדליקים כל אחד בכוס. זמן הפרי חדש בא, הוא אומר שיש מקומות שיש להם 8 פיות, אחד עולה על גביהם וכו'. נראה מילה דומה לחנוכיה. כנראה המילה חנוכיה היא מילה מודרנית. אבל כל פנים, ככה כמו יש בזה, תקרא לזה חנוכיה, מה לא טוב. כן. אני חוזר שוב פעם. אז אדם שגר בקומת קרקע, כדאי שידליק פתח הבית הפתוח, החצר הפתוח לרשות הרבים. ואם היה דר בעלייה, הוא דר בבית משותף, קומות, בית של קומות. ופתח הבית פתוח לחדר המדרגות. אם יניח שם, אז אין בני הרבים רואים את החנוכה, את החנוכיה. למה? מפני שזה, כמו שאמרנו, פתוח חדר המדרגות. אף שעוברים השכנים, עולים ושבים, אבל זה לא, אנשים לא מוגבלים. הכל זה מוגבל. כמה עוברים שם סך הכל? בני החצר. אנחנו צריכים כמה שאפשר פרסומי ניסה לבני הרבים. כן, נכון, נכון. אז אם כן, אין פרסומי ניסה כשמניח אותה פתח הבית הפתוח לחדר המדרגות. אז מה אומרת לנו הבריתה? מניחה בחלון הסמוך לרשות הרבים. בחלון הסמוך לרשות הרבים, כדי שבני העוברים השבים רואים את החנוכיה, את הנרות החנוכה. עכשיו, שוב פעם אותה מחלוקת. לפי רש"י, מניחה בחלון מבפנים, כדי שגם בני הבית יראו. ולפי תוספות, ומרן בחוץ, על עדן החלון ובחוץ. היום, ברוך השם, יש זכוכית. זכוכית. אז אפשר לשים מבחוץ, גם בני הבית יראו. זכוכית שהיא חלקה, בהירה. לא זכוכית משופשפת, כל מיני, כן. כן, מחוספסת, אבל זכוכית לא כמו זו, זכוכית שהיא בהירה, כמו שעושים, כמו שיש מכוניות, זכוכית שהיא חלקה, אפשר לראות בשני הכיוונים. אבל אפילו למשל אותו אדם אין לו זכוכית כזו חלקה, יש לו טריסים שם או משהו, זכוכית משופשפת. עדיף שיניח מבחוץ, כדי שבני הרבים יראו את זה יותר טוב, כי אם יניח מבפנים כנגד החלון, אז פחות יראו בני הרבים. ואתה תגיד זה יכבה, עכשיו זה חנוכה, זה זמן של רוחות, אז יש איזה פנס כזה, מין כזה אקווריום, הם עושים את זה, מניח את זה בתוך זה, ואז הוא לא יפחד מהרוח. וזה, כמו שאומרים, זה פרסומי ניסה עדיף. מבחוץ, כלומר, הנה, אתה רואה את החלון פה? אם נגיד החלון הזה היה בהיר לגמרי, לא בהיר, לא חשוב, נגיד היה בהיר לגמרי, או לפי רש"י הוא פתוח, משאירים אותו פתוח, ומדליקים בתוך הבית, ובני הרבים רואים כנגד החלון. זה גם בפנים. לא, כתוב מניחה בחלון, לא כתוב בחוץ. זה הוספה בחוץ ובפנים, זה מחלוקת הראשונים. אם היה, לא כתוב בחוץ. אם היה דר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, זה לשון הבריתא. רש"י הוסיף מבפנים, כנגד החלון. כי רש"י לשיטתו, הוא גם מכיר לבני הבית. אז כמו שבפתח הוא רוצה רש"י, שפתח הבית הפתוח לחצר, ולא פתח החצר פתח לרשות הרבים, הוא לא מרחיק את החנוכיה עד רשות הרבים, כדי שגם בני הבית יראו, אז גם פה אומר רש"י, מבפנים. אבל לפי שיטת התוספות, צריך שיהיה כמה שיותר פרסומי ניסה עדיף לבני הרבים, ולכן מניח ממש לרשות הרבים, גם פה עדן החלון מבחוץ. ואז, כמו שאמרתי, יש פרסומי ניסה לרבים. והיום, אם אדם יש לו נגיד חלון שהוא גם כן לא מחוספס, אפילו שם בחוץ, גם הוא רואה וגם הם רואים. לא, אם נשים בפנים, פחות יראו בחוץ. אנחנו תמיד מעדיפים פרסומי ניסה לרבים. הראיה, אנחנו מדליקים פתח החצר הפתוח לרשות הרבים, ולא פתח הבית. אפילו שפחות אנשים יראו, כי בחצר מי מסתובב במות החורף? אפילו הכי פרסומי נסד הרבים, עדיף. אז גם פה, שים את זה בחוץ, כמה שיותר פרסומי נסד הרבים. ולכן מספיק שאתה רואה את זה, פשט הדלקה. שאתה מדליק את זה, מספיק. לקח. ניתן אנחנו מדברים עכשיו על המקום של ההדלקה. אחרי זה נגיד, נבוא נוסף. כן, הבנתי, אבל לא אפשר לעשות, כמו שאומרים, בלי סדר. עכשיו אנחנו לומדים את ההלכה, היכן צריך לשים את הנר החנוכיה, את החנוכה. איך? מדליקים איזה סדר, זה יבוא אחר כך בעזר השם. אז אני חוזר ואני אומר שוב פעם, אדם שגר בבניין שהוא קומות, שפתח הבית הוא אין לו משמעות של עניין של פרסומי ניסה דרבים, אז הוא מוותר על המעלה של הפתח, ושם אותה בחלון הסמוך לרשות הרבים. אבל כל זה, אם יש לו כזה חלון, אדם שגר בדירה עורפית, אין שם, אין לו שום קשר לבני הרבים, אין לו שום חלון או שום מרפסת שפונה לבני רשות הרבים. הכל פונה לחצר, לחנייה של הבניין, למשהו סמטה, משהו פנימי. אז אין לנו כבר הכר לבני רשות הרבים. כותב הגאון פרי חדש על דבר דומה לזה, שבאופן כזה שאין פרסומי ניסה דרבים, מניח אותה לפתח מבפנים. כי יש מעלה בפתח. חוץ ממה שאמרנו, הנה פתח בתוך רשות הרבים, יש פרסומי ניסה, יש עוד מעלה בפתח. כותב בספר השאילתות, שכשאדם הוא מדליק נר חנוכה משמאל המזוזה, יש לו מזוזה, מימין, נר חנוכה משמאל, והוא הולך עם ציצית ביניהם, נכנס ביניהם, נכנס ויוצא בפתח, הרי זה משולש במדוות, החוט המשולש לא במראה ינתק. זה שאומר, צמח, צמח, ציצית, מזוזה, חנוכה. ועל פי קבלה גם כן יש בזה הרבה הרבה, כמו שאומרים, הפתח, הרבה הרבה סוד בדבר. אז כיוון שכך, אם זה במקום פרסומי ניסה, כגון, אם אדם יצאים בפתח, לא יראו בני הרבים, יצאים בחלון, יראו בני הרבים, פרסומי ניסה עדיף בלי ספק. אבל אם אין פרסומי ניסה, מניח בחלון, זה חלון צדדי, סלון למקום שאין שם בני אדם שעוברים ושווים, אדרבה. אז כיוון שאין מעלה שפרסומי ניסה כבר, עדיף בדלת. אם נגיד קשה לו בדלת, לא מתאים לו פתח הבית הראשי, יכול לשים איזה פתח שירצה בבני הבית, איפה שם נמצא פתח המטבח. העיקר הוא שיש מזוזה, ויהיה לך משמאל נר חנוכה, ואדם עובר באמצע שזה משהו של מצוות. כל פתח שהוא. אם מנגים אבו בפנים, אז משנה איזה פתח. עוד מקרה שמדליקים בפתח ולא בחלון, אם הבית הוא גבוה 20 אמה מקרקע רשות הרבים, כלומר אם נדייק יותר, השלהבת של הנרות, השלהבת של הנרות היא תהיה מעל 9.60 מטר מקרקע רשות הרבים. אז באופן כזה גם כן הגמרא אומרת 20 אמה, אדם לא הולך ומסתכל ככה ברחוב, אדם הולך בהליכה רגילה שלו, אז עד 20 אמה שלטה בעינה. יותר מ-20 הבא, הרי אני לא כך שולטת. וכיוון שכך, אין בזה פרסומי ניסה, אז מניח אותה על פתח הבית מבפנים. להגיד, טוב, מה זה משנה? אולי אחד ירים את הראש שלו ויסתכל? לא, אתה מפסיד מעלת פתח. כמו שאמרנו, מתי אנחנו מבטרים על הפתח אם יש פרסומי ניסה? אם אין פרסומי ניסה, חוסף חזרה למעלת פתח. ולכן, כמו שאמרתי, אם אין לו פתח פתוח לרשות הרבים, או חלון לרשות הרבים, אלא מקום צדדי, או שהוא גר בקומה גבוהה, בדרך כלל קומה ראשונה ושנייה על עמודים זה בסדר, זה עדיין נמצא בתוך. קומה שלישית תמיד היא גבולית, יש בניינים שהיא חכה לו כך ישרה קומה קצת, אז כל אחד יבדוק בעצמו אם הוא גר בקומה שלישית, אם זה תוך 20 אמה או מחוץ ל-20 אמה. זה משהו שעשות חשבון פשוט להכפיל את הגבהים וכו'. וקומה רביעית ועלה, ודאי שזה נחשב כבר מעל 20 אמה. כן, מעל 20 אמה. כן, בבקשה. סליחה? אף על פי כן, גם הסברה הזו, שנגיד מקום בנוי, שיש הרבה בניינים, אז אומר, נכון, אין פרסומי ניסה מעל 20 אמה, מי שעובר למטה, אבל השכן ממול, הוא כן יראה את הנר חנוכה. ראשית, בדרך כלל חנוכה זה חורף. מי הולך ומסתכל בחלונות, ועומד לשאוף אוויר או משהו, זה זמן של קוף, סוגרים את החלונות בדרך כלל. והדבר העיקרי, שאני אומר עכשיו, שפרסומי ניסה לרבים, הכוונה היא שאין לנו מספר מוגבל של בני אדם שרואים. זה רחוב שמסור לכל אחד ואחד. שכנים, אחרי הכל, זה מספר מוגבל. בוא נראה דוגמה קיצונית. אדם יש לו בלי עין הרע 20 ילדים בבית, 20 נפשות בבית, הוא ואשתו ועוד 18 ילדים. יש דברים כאלה ברוך השם היום. אז יש לו בלי עין הרע 20 פרסומי ניסה, 20 בני אדם. כמה מבין? מה יש לו בחלון, נראה כמה שתי השכנים, כל הבית שלו זה פרסומי ניסה. אבל פרחן, כמו שאני חוזר ואני אומר, פרסומי ניסה דרבים, הכוונה היא אין סוף. אנשים עוברים ושבים, זה רחוב, מקום אסור לרבי, אף אחד לא יכול להגיד לו, תעבור או לא תעבור. יום אחד זה יעבור, יום אחד של שני יעבור. לכן, המעלה הכי גבוהה, זה ממש סמוך לרשות הרבים. אבל למעלה מ-20 אמה, או חלון צדדי, שהשכן יפתח ויתעניין בחנוכיה שלי. אם הוא לא יפתח, ואפילו אם יפתח, אז מה, עוד אחד ראה את החנוכיה, זה נקרא פרסומי ניסה דרבים? אתה מוסיף עוד אחד, עוד שתיים. לכן זה לא נשאר. אם לכן אם אחד מדריג בחדר מדרגות, בפתח הפתוח לבית, אם הוא רוצה לשים את החדר מדרגות, לכן זה מה יש, גם בני הבית רואים, וגם אם יעבור אנשים, בבקשה, הוא לא מבטר על מעלת פתח. כמו שאני חוזר ומדגיש, שיש מעלה בפתח. כתבו את זה הרב פרי חדש, ורבי חיים פלאצ'י, והרב כפה חיים סופר, והרב בן ישחי עליו השלום, כולם, על פי הקבלה, יש מעלה מסוים בפתע. אלא שאנחנו מבטלים, דוחים אותה, כשזה במקום פרסומן סדר רבים, חלון, למשל, או מרפסת. אבל אין לך גם את זה, תחזור חזרה למה שהיינו נוהגים, להדליק בפתח מבפנים. רק? מה אנשים אומרים? אני בבית יש לי שבעה נפש, יותר טוב. יותר טוב. מי אמר לך? רחוב שעוברים בו בני אדם. למה אמרו חכמים עד שרגע מן השוק? כי אחרי שעות מאוחרות עוברים ארבעה אנשים, אבל זה לא ארבעה אנשים מספיק בשבילם. אנחנו צריכים רבים, רבים, שעוברים ושווים כל הזמן. מקום פתוח, תלכו תחת, תראה אנשים עוברים ושווים, עדיין מוקדם. תלוי, כן. יש מקומות שזה תוך 20 אמה, וזה בסדר. גם כן צריכים להקפיד, לא מהרצפה של רשת הרבי, אלא מהשלהבת של הנרות. כי את זה אנשים צריכים לראות, השלהבת. ולא את הרצפה. אתה שואל איזה גובה לשים? אני אגיד, חכה, לא לקפוץ.
זה העלייה.
אז מה, אני אגיד גם את זה. אגיד גם את זה, תן לי. מנורה מחשמל, מפני שאין לה פתילה ואין לה שמן. מנורה דולקת בחוכמה חדשה, חוכמה של זרם שמחמם מתכת. או הניאון שמומצא, הגז. אבל זה לא כמו בית המקדש. אנחנו צריכים נר שעשוי מפתילה ושמן, או שעשוי מפתילה ונרות. מנורה חשמלית לא יוצאים בה ידי חובת דקת נרות חנוכה. למה אין לה שום דמיון למנורה של בית המקדש. והנס שהיה פח השמן, במנורה בית המקדש, שהדליקו את זה. לכן צריך שיהיה דומה לזה. עוד נדבר על זה בעזר השם.
אם אחד גם בחומה חמישית.
כן.
עכשיו
הפתח,
הוא
יכול להתאים לזה שרד בפתח. אין לפתח הבית.
פתח הבית,
הוא רואה את הפתחים,
אבל...
מי יראה? מי יראה?
אנשים.
איך
יראו?
חומה חמישית, זה פתח
הבית.
אתה מתגוון בחלון, לא פתח.
כן, חלון.
אמרת פתח.
לא.
חלון יראה.
לא
לשים שם, לשים בפתח יותר טוב. אפילו שזה בפנים, מפני שאין פה פרסומי סדר רבים. אני לא אחזור על זה כל פעם, עוד פעם מחדש. ככה זה. עד 9.60 מטר מקרקר רשות הרבים, ויכול לשים במרפסת או בחלון. אבל אם זה... אני רוצה יותר מדויק, אם הנרות יהיו מעל 9.60 מטר, אז נשים את זה בפתח. עכשיו, איכן מניח דרי חנוכה? אמרנו, איך מניחים את הנר חנוכה? אז אם הוא מניח בפתח... כגון יש לו וילה או קרקע, שיש לו גם פרסומי ניסד רבים וגם כך, אז יניח אותה מול המזוזה. אם יש לו מזוזה בפתח הזה, אז מול המזוזה. כמו שאמרנו שיהיה מסובב במצוות. ואם אין לו מזוזה שם, אז מניח אותה בצד ימין, ימין. תמיד במקום ימין יותר חשוב מאשר שמאל. עכשיו, איך הוא מניח אותה? בוא נראה, יש לכם פה חנוכיה? תביא אחת. אתם רשת הרבים. חכה, המזוזה היא כאן. כאן. הבאת? לא, דקה אחת, שיראו יותר טוב. צריך לדעת. הכל לדבר בעזר השם. עכשיו אנחנו מדברים איך להניח את החנוכה בפתח. נגמור את זה, נעבור נושא אחר. אבל תמיד אנשים מסתבכים ומתווכחים. אין לכם, לא חשוב, אני אעשה כמו חנוכה. עשיתי, הסברתי גם שנה שעברה גם כן. לא, גם אני שוכח, מה אתם חושבים? אתם זוכרים, אני שוכח. טוב, לא חשוב. לא חשוב, אל תתרחו, לא חשוב, אנשים יבינו גם בלי זה. החנוכה, ככה, פה יש את הנרות, נגיד זה החנוכה. פה יש שמונה, כנראה, בזכים, כן? איך להניח את זה? נגיד מי שמניח מבפנים. טוב? אני נמצא שם בתוך הבית. וצריך להניח פה המזוזה, ימין הוא נכנס, אז פה זה שמאל. ככה להניח או ככה? כלומר שהנרות יהיו במאונח לאורך או במאוזן, כך. זה או כך או כך. ודאי. התשובה היא ככה. ככה. למה? כשהוא עושה ככה, באופן שזה ארוך, אז הראשון שהוא מדליק זה כאן. עוד נראה בהמשך בעזר השם. איך מדליקים? ביום הראשון, זה לא משנה כבר, זה אחד סוף סוף. אבל ביום השני ואילך שמים את הנרות צד הימין ביותר. דיינו, הנה, זה יד שלי מדליק, אני המדליק. אז פה שמים את הנר הראשון, נר השני לידו. ומתחילים בנר השני ופונים לימין, כמו הכתיבה באנגלית. משמאל לימין. כל פעולות שאתה פונה יהיו משמאל לימין, ולא יהיו מימין לשמאל. לכן אנחנו מדליקים. הנה, יופי. זה יפה הקבלה והכל. זה... כן. אגב, היה עדיף שמש בצד. לא חשוב. אז זה כבר לא על פי הקבלה. כן, אז ככה יניח אותה. אם זה הפתח, זה יניח אותה ככה. כשהקנים ככה. ולא ככה. למה? אם יניח כך, אז ביום הראשון הוא מדליק פה. יום השני מדליק פה. יום האחרון הוא יהיה סמוך לפתח. נכון? ככה אנחנו מדליקים תמיד, מימין, משמאל, פונה לימין. ביום האחרון הוא יהיה פה. אז יום הראשון הוא נמצא פה, שני פה. אז איפה הוא מסובב במצוות? פה אין מולו מזוזה. המזוזה נמצאת פה. אבל אם זה פה, אם נגיד עושה ככה, אז תמיד הוא מסובב במצוות. הנר פה, מזוזה פה. לכן צריך להניח את הנר חתום. אם אפשר, נכון, אם מתאים לו הדלת, הקיר, שלא יהיה בעיה. פעם, אם לא מתאים, בנוי הבית בכזאת צורה, שחל להעמיד רק ככה. אז ככה. לכתחילה, ככה.
זה שיהיה בחוץ, זה יהיה כל הזמן אחד.
אם נעשה את זה הפוך, אם נעשה את זה, חכה דקה, אם נעשה את זה הפוך, אז יכול להדליק ככה. למה? כי תמיד האדם הזה ידלוק. הבנת? אני מדבר כשמדליק בפנים. אם זה בחוץ, יעשה כמו שהוא רוצה. או ככה או ככה, לא משנה. כי בשתי האופנים תמיד הנר הזה יהיה מול המזוזה. כשזה בחוץ, אז זה הראשון. כשזה בפנים הוא מתרחק, זה נהיה הראשון. אז יעשה ככה. אם הוא מדליק בפנים, אז ככה. למה? הנה, תמיד אני נמצא, הוא תמיד רואה את הנר. אותו כאן? הוא עומד בעומד באמצע, מזוזה מימין, זה מסמול. אבל אם הוא עושה ככה, אז הוא מתרחק מהמזוזה. כאן הוא מדליק. אז כדי שיקרה לכתחילה. אם הוא מדליק בחוץ, אז זה לא משנה כבר. כי תמיד יהיה הנר הראשון קרוב למזוזה. עכשיו, באיזה גובה להדליק, חלון, זה אמרתי קודם. במקרה שאדם יש לו חלון באמת, פתוח לו שאתה רבים, מקומה נמוכה, אמרתי, אם מדליק בפתח, אתה באת קצת מאוחר, אם מדליק בפתח, כלומר, אם אין פרסומי ניסה, יש לו חלון צדדי, עורפי, או למשל מעל גובה של 3-9 מטר 60, קומה רביעית והלך, אם זה קומה 9 מטר 60, מרחוב, מעל זה, אנשים לא מסתכלים ככה למעלה, אז מדליק בפתח בפנים. איך ידליק בפתח בפנים? אז מדליקים ככה יותר טוב. שזה יהיה מסוע במצוות. זה מי שמדליק בפתח. מדליק בפתח בחוץ, זה לא משנה כך או כך. עכשיו, כמה צריך מקרקר ושתי רבים שהנרות יהיו גבוהות. אם יניח את הנר על הרצפה, או תוך שלושה טפחים, לא עשה ולא כלום. זה כמו על הרצפה. נגיד, זה, אין לו. 24, 20. זה גבולי. אבל נגיד היה קצת מנורה יותר נמוכה, ומניח אותה, תראה, זה לא יצא בחורה. ככה שם אותה ברצפה, נסתכל למטה. זה כאילו ברצפה, אין שום פרסומי ניסה. אם הוא שם אותה מעל עשרה טפחים, לפי מנהגנו, כל טפח, 8 סנטימטר. כל טפח, 8 סנטימטר. לפי חזון איש, 10, ואנחנו עושים 8. אז כן, כמה? 80 סנטימטר. אם הוא עשה אותה מעל עשרה טפחים, מעל 80 סנטימטר, יצא, אבל לכתחילה עדיף תוך עשרה. למה? בזמנם היו מדליקים כולם נרות חנוכה, נרות גם בשביל תאורה. גם בשביל תאורה. וסתם גובה רגיל, כמו שולחן שאתה רואה בזמננו. זה כמו עשרה צפחים. סתם גובה ממוצע שמשרת הבני אדם, שולחנות וכיוצא בזה, בדרך כלל יוצא 80 סנטימטר. אז לכן, לא יגידו זה ידליק בשביל החנוכה. למה? מפני שתמיד מדליקים בגובה הזה. יחשבו שזה נר אחד מנרות הבית. אבל היום שמדליקים בחנוכיות מיוחדות. וגם בלב הכי אף אחד לא מדליק נרות, ברוך השם, יש לנו אורות חשמל, אז ירד כמו שאומרים הטעם הזה כל כך. אבל כל זה לפי הפשט. אבל לפי הקבלה, כותב הרב בן ישעיה, יש עניין דווקא תוך עשרה ויותר מזה. הוא אומר, קצת יותר משבעה. זה כנגד הספירות, זה הולך כנגד הספירות. כלומר, אם אפשר, לא, אם זה 8 כפול, 7 כפול 8 זה 56 סנטימטר, אז ככה יצא 57, 58 סנטימטר, 60 סנטימטר. שהיא לא יגיע ל-64, זה השלהבת. השלהבת. כלומר, לא אכפת לי כל הגובה הזה, כל זה נכלל בכלל. השלהבת תהיה מהרצפה של הבית שלך, אם אפשר לכתחילה, שתהיה קצת מעל 7 צפחים. וזה מה שאתה קוראים. יש לך מנורה עם רגל, אז אם הרגל מדוקדקת ככה בדיוק, יוצא באמת שהשעור שלה מעל שבעה טפחים, יפה מאוד. כן? יפה מאוד, וזה לכתחילה. ראיתי הרבה בתי כנסיות מדליקים, ככה מנורה גדולה, והרגל שלה עומדת ברצפה, והקפידו, עשו להם את זה במיוחד, הצורפים, במיוחד, לפי הגובה שמבקשים.
הוא מזוזה פה.
כן? אני מניח פה, בדיוק, לא, ככה. ככה. אלא אם כן, לא מתאים לך בקיר, אז זה משהו אחר. אבל אם מתאים לך, לפעמים הדלת, זה הסוף של הקיר, זה הקצה כבר. אתה רואה מולם זאת, אני מצא, אין לך איפה לשים, אין לך עוד המשך. נגיד, זה בעיות כזאת, אין לך ברירה, אז אין לך. פה דיברתי, כן, תעמוד בקיר. פה דיברתי, אם אפשר, שאם הדלת נגיד נמשכת עם הקיר, יש לך רוחב, כמו כאן, בציור שלנו עכשיו פה, אז תשים ככה בצורה הזאת. עכשיו, הבנת עכשיו את הגובה שלה? הגובה שלה מעל, כתחילה קצת מעל שבעה טפחים. אבל אם הניח אפילו על השולחן, או מקום יותר גבוה, יצא. זה לא שלא יצא ידי חובה. למה? עשרה טפחים זה לא לעיכובה. אבל הניח תוך גימן טפחים על הרצפה, לא עשה ולא כלום. לכן אם ירצה אחד להגיד, אני אניח במרפס בחלון, וזה יהיה לי תוך שש טפחים. אם אניח אותה על הרצפה, על העדן של החלון, שהוא נמוך מאוד מאוד, יש לו חלון צרפתי, זה מה ששאל קודם. שאלתם קודם, יש לו חלון שה... מה קוראים מה שקוראים לזה? חלון צרפתי. לא חלון כזה, חלון ארוך, עד למטה מגיע, כן, כזה, כמעט כמו פתח גדול. אז אם תסתכל, אין דימן טפחים מאותו מקום, מהקרקע של הבית, לעדן של החלון, זה פסול. אם יש, ובצירוף זה יחיל לך מעל שבעה, אז... לא חשוב, אנחנו מסתכלים מהבית שלי. מהבית שלי. בשביל בני הבית, לא מסתכלים בקרקע ראשת הרבים, כל אחד דבר בקרקע שלו. אני פי זה יצא לפי דבריך, איש אף אחד, כף אחד לא יכול להיות איתו עשרה צפחים. קומה ראשונה, שנייה ועלה, כולם צריכים להדליק, בדיעבד, לא? כל אחד לפי הרצפה שלו. אז אני עכשיו גר פה בקומה השלישית שלי, וזה הרצפה שלי, מכאן צריכים עשרה צפחים למדוד. מהרצפה של כל אחד ואחד. פלוס הגובה של המנורה. לא הולכים להצטרף. הרוחב עובר, אבל לא חשוב, כיוון שאין לנו ברירה, זה פרסומי ניסה, יעבור. כל זה, השעורים האלה נאמרו בפתח, שאתה יכול להקביע, להנמיך, אבל אם אתה נמצא בחלון, הוא צודק. חלון שלנו הרגילים, החלונות האלו, זה כבר עובר את עשרה טפחים. אבל אם יש לו מרפסת, מוזייקה, לא עובר. לא, מה פתאום? איפה אתה חי? מרפסת 80-90 למטה? לא, מה פתאום? זה גבוה מאוד. אם יש לו מעקה ברזל, לא מעקה אבן הכל. לא מרפסת של מדבר, ממש יש לו סלון. כן, אם מעקה ברזל יש לו, אז יש לו שם 40 סנטי בשקט. כן, יש לו 40-50 סנטי בשקט. יכול להניח, זה כתחילה, תוך עשרה צפחים. גם אנחנו עושים ככה. יש לנו בתוך המרפסת, אני גר בקומה שנייה, שם את זה למרפסת, בעדן החלון, תוך עשרה צפחים יוצא לנו. אבל אפילו אם לא יוצא לך, אין לך אפשרות, עדיף פרסומי ניסה מאשר הגובה הזה, כמו שאמרנו. כי נמעלה מעשרה, זה לא מעקב. כן, בבקשה. ככה אתה מתכוון. כן? כמו הציור שלי עכשיו, אני קורא לזה לרוחב. כן, כן. אתה יכול. כן, בהחלט. אחרי שדלקה המנורה חצי שעה, אתה יכול אפילו לחבוט אותה. אפילו לחבוט. כל שכן, שאתה יכול לסובב. אנחנו נדבר על זה בעזר השם. לאט לאט, אחד אחד, נגמור פרט פרט, ונגיע גם לדברים האלה. מה זה אל או מה זה מה? לא הבנתי מה זה אל או מה זה מה. אתה יכול לבוא להדגים לי? אני יותר טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בבקשה. זה המזוזה. שנייה ככה. הוא עומד ככה?
כן.
איפה הוא עומד? פה.
הוא
עומד פה, אז תסתכל, אתה מעצמך, אז זה הראשון.
אה, הוא ידיק מפה ולשם.
לא, אחד, אחר כך שתיים ולכאן, שלוש ולכאן.
אנחנו
עושים פה מהרחוב לכאן. בדיוק כך, בדיוק כך. תמיד אתה מסתכל, המדליק, איפה הוא עומד, ואז הוא קובע שמאל וימין. הוא עומד מול החנוכה, ואז הוא קובע שמאל וימין. עכשיו... כן. אמרתי לך עוד הפעם, כשיש פרסומי ניסה, אז לא מסתכלים, אפילו שזה מעל עשרה, עדיף פרסומי ניסה. אתה מבין? אנחנו, המספרים האלה, מתי הם טובים, מדליק בפתח למשל. אז שמה, הוא יכול לקבוע איזה גובה הוא רוצה. למשל, יש לו ילדים קטנים. רביק לאיבי חתוך עשרה תפעים, אחלה דקה לא יחנוכיה בכלל. מבין? זה יוצאים, זה גם מקום גבוה, מה יעשה? יעשה פיקור הנפש? כל זה מדובר כאן כשאפשר, כי מעלה מעשרה זה לא מעכב, זה כתחילה תוך עשרה. מבין? כן, בבקשה. הכוונה היא שלא יחיק את זה יותר מהפתח, ישים את זה כאן. מי זה שלא כבר? בחוץ דבר. שמדליק בחוץ. שמדליק בפתח חצר, בטוח לו שתי רבים. אז אם הוא לא יקרב את זה לשער שלו, אז יחשבו אולי זה סתם בא אחד מדליק נחנוכה. כדי שהיא ניקה, מי הדליק? שייך לי, הנה, סמוך לפתח, סמוך לפתח שלי זה נמצא. אז טבע, סמוך לפתח, זה נקרא היקר מספיק. מה, שהוא מדליק מבפנים? במפתח הבית זה בפנים? הכי טוב, גם מי שמדליק בפנים, איזה יקנה את האקווריום הזה. איך הוא... גם ילדים יכול להיות שזה בסדר, כן, זה כדאי. אבל אם לא, איזהר שלא יכבה, שלא יפגע בה. אם זה מפריע לו, אז כן. כל אחד יראה בשיקול דעתו, איך המצב. אם בפתח שלו יכול לבלי כבר להיכנס בזה, ודאי שירחיק את זה. אני עוזר שוב פעם, מה שאנחנו שם מדברים, כל זה עניין שאם אפשר, אם אפשר, אז צריכים להדר בזה. אי אפשר אצלו בבית לעשות כזו צורה, אין לו גובה עשרה תפעים. אין לו מה לשים תחת עשרה תפעים. שים על שולחן. עכשיו, כתוב בספר אור זרוע, הרי כמעט רוב העולם, עכשיו התחילו לדגדג, ברוך השם, לכתחילה, מדליקים בחוץ, בפתחים, אבל המנהג היה בחוץ לארץ, כולם הדליקו בפנים. וגם מזמן שהיה מצב טוב עם הגויים, לא תמיד היה להם מצב של שלום, גזרות או רדיפות, פרט אצל הספרדים, ארצות ערב, היה ברוך השם הרבה פעמים תקופות טובות, תקופות שלא היה חשש של שנאה כל כך. ויכולו להדליק בחוץ, שמעו את המצוות בפרסיה היהודים בארצות ערב. אבל כותב בספר אור זרוע, אחרי שכבר היו הרבה שעות סכנה והרבה גזרות שאז היו צריכים להדליק בפנים, אז כיוון שנהגו נהגו. ולכן אומר אור זרוע שגם היום אפילו אם אחד יכול להדליק בחוץ, אם הוא מדליק בפנים יש לו על מה שיסמוך. כך כותב אור זרוע. אבל כל זה כמו שאמרתי לעניין, יש לו על מה שיסמוך. אבל לכתחילה, כמו שאני חוזר ואני אומר, אם יש לו פתע פצוע על רשת הרבים או פרפסת או חלון, עדיף פרסומי ניסה דרבים. אבל אם תראה אדם שהוא גר בקומה שנייה או קומה ראשונה ויכול ללך בחווה במרפסת והוא לא מניע. הוא שם את זה על השולחן, שם את זה לאיזה מדף. תאיר לו בצורה יפה. תגיד לך לא, לא, לא. למה? כי אחרי שנהגו נהגו. אז ראיתי פעם תמונה שהרב עובדיה יוסף שבביתו ישן אמנם, מדליק בתוך הבית. לא יודע, לא היה לו שום חלון לרשת הרבים או זה ברגע לקומה ראשונה. אני יודע, או שלא היה לו עוברים משווים שם באותו מקום. מדליק בתוך הבית. לא בפתח הבית, לא בחוץ ולא כלום. טוב, אחרי שנהגו, נהגו. אבל כמובן להידור, כמו שאמרתי קודם, מצווה להדר, שפרסומי ניסה כמורה, תקנה מעיקרה. פרסומי ניסה לרבי. תבוא היום ברוך השם בבני ברק, תראה כל החובות מלאים. ושהם גם כמחמרים, גם מעל עשו מסמים. גם מעל עשו. אבל חנות כולם מלאים לראות חנוכה. אתה רואה חנוכה, זה חג החנוכה. עכשיו נמשיך עוד, נתקדם עוד צעד. אז למדנו איפה לבת החנוכיה להניח אותה. עכשיו, במה מדליקים את החנוכיה הזאת? איזה שמנים קשרים לנרות חנוכה? כתחילה מצווה מן המובחר בשמן זית, כי בו היה הנס. הפך השמן משמן זית, בבית המקדש הדליקו בשמן זית. היום ברוך השם מצוי בשפע שמן זית, רק מה יש גם כן מרמאים, לא עושים אותו טהור. אז תיקח, שמן זית של חברה יהודית, חברה לא כל חפרים וכאלה, לא. חברת יצהר, חברת אני יודע מה, יש להם שמן זית, כשר למהדרין, בהשגחה והכל, וזה 100% שמן זית, בלי שום בעיות. עולה כמה בוק על 20 שקל, 20 שקל, מה קרה? אנחנו זורקים כספים על כל שטיות. אז שמן זית, כמו שאמרתי, כתחילה מצווה מן המובחר. יש כאלה, ככה, דקדוקי עניות עושים. הוא אומר, אני קניתי כבר חנוכיה של כסף, הרי יש מעלות בסדר החנוכיה. נקרא לכם את הדברי הסבא של הרב חידה, בספרו חסד לאברהם, מביא אותו בכף החיים כאן לגבי המעלות, ממה תעשה המנורה? מאיזה חומר תהיה עשויה המנורה? אז הוא אומר כך. תכף לקחת, לא, תכף לקחת, אנחנו נקרא. כן. 15 מיני כלים. להזכירכם, פעם לא היה כמו היום החנוכיה הזאת, מדליקים בכוסות. אז גם יש לי כוס של חרס, זה כוס. אתה מבין? כלים. לא צריכים שיהיה... פעם מספיק מחבי שיש לו בית קיבול, שים שם שמן. אז אומר הרב, יש 15 סוגים של כלים, וזה המעלות שלהם מלמעלה למטה. הראשון, כלי זהב. כמו שבית המקדש היה מנורת זהב. זהב. למה? זהב זה עשירות, כמו בית המקדש. אה? למה? למה? חכה. השני, כסף. כן, רחמים. השלישי, נחושת. נחושת כלל, הדומה לזהב. יש את סוגי נחושת. הנחושת הבהירה. הבהירה. לא, הבהירה. דומה לצהוב. הרביעי, נחושת אדום. חמישי, ברזל. מתכת. שישית, בדיל. שביעית, עופרת. שמינית, כלי זכוכית. תשיעית, עץ. עשירית, כלי עצם. 11, כלי חרס, מצופה. עדבית, 12, כלי חרס, לא מצופה. קליפת רימון. לא מסכן. קליפת רימון. כן, קליפת רימון. קליפות, אגוז הנדי. זה הקוקוז, הקליפה שלו. קוס, קוס. אחר כך, קליפות אלון. ואלו קליפות צריך לעשותן כלי, כמו כף מוזניים, שיעמדו, לא יהיו, כן, שיכולים לעמוד בלא סמיכה. חסד לאברהם, מעיין שני, נער שמיני. עכשיו, קליפות ביצים, הסתפק, הרב אדמת קודש. כן, הסתפק בזה, ומסקנה שלו, שלו, לא מועד. אליו שומעים ואין מדיקים בהם. מרשל קנה לו מנורה קטנה של כסף. וברך שהחיינו, וכיוון גם על המנורה. כן. הרב עידה, גם כן כותב. הרב עידה. לא הרב עידה, כן, הרב עידה. בסדר היום, הוא אומר שכסף, כסף. ברכי יוסף, כנראה זה אהב ויתם את היקב. איך שנראית, הזכוכית זה 9 והכסף זה מספר 2. אדם הולך בקנה חנוכיה מכסף יפה והכל, שם זכוכיות כוסיות עליה, ושם שם את השמן. שוברים, מה זה? שם זכוכיות, אז הוא מספר 9 כבר. הוא קנה, מוריד את הרמה, הוא קנה אותה את החנוכיה ב$500, אני יודע בכמה, כסף כולה, כסף טהור, ישים בכוסיות. אז מה אומרים? תשים פה בחורים של החנוכיה עצמה. ואז הדלקת במתכת, בכסף. אם תשים בה בתוך הכוס, הדלקת בכוס. 8, מספר 8. כן. זכוכית 9. ככה רוצים להגיד. יש דקדוקי עניות, כמו שאמרת. אני להלכה לא אומר ככה. לא ככה. אותו זכוכית, יש לה מעלה של הכסף. אחד, היא לא עומדת בפני עצמה. יש לה למטה כזה, מין כזה, כמו בליטה עגולה. ולא יכול לעמוד בפני עצמו, זה לא כוס. אם כן, הוא חייב לשים אותו בסמיכה על משהו. ויש הלכה וידועה שהכל הולך אחר המעמיד. אם המעמיד הוא כסף, אז זה נשב כסף כאילו גם כן, גבי תומה, גבי דברים אחרים. הכל הולך אחר המעמיד, כי אם לא איך יעמוד, המעמיד יותר חזק מאשר זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו הלכה, כל לנאותו אינו חוצץ. כל דבר שהמטרה שלו לנאות, הוא לא חוצץ. למשל, יש לי כוס, צריך צבילה. ויש פה, עשו פה איזה ציורים, קיורים, וזה חוץ מהכוס, זה כחיצוני על הכוס. אבל מה המטרה של הקיורים האלה? יופי, אתה יכול להדביל את זה, למרות שיש על זה איזה כל מיני צבע ובולט. למה? כי המטרה של זה בשביל לנאות את זה, אז כאילו נעשה חלק ממנו, זה לא חוצץ. גם פה, למה עושים כלי זכוכית? כי אנחנו רוצים שזה יהיה יותר יפה. כמו שדם יש לו שולחן, יש לו מפה. הוא לא יוכל ישר על השולחן, למה? שלא יתקלקל, שלא יתלכלך. ככה יותר כבוד. אז נקרא לכתם כלי זכוכית כמו מפה. המטרה כולה, אם נשים בפנים, זה יהיה שחור. השם נשרף שם, וגם ריח לא כל כך טוב. ככה שעושה בכלי זכוכית. ולכן הלכה למעשה, יעשה בכלי זכוכית. ככה ראיתי תמונה של הרב עובדיה שיחיה, נורה של כסף וכלי זכוכית. וככה, לכן עמד דבר, ולא צריכים לעשות קשקושים וגדוקי עניות, לשים בתוך זה. פעם אחת היינו באיזה שיעור, ואמרתי להם, אמר לי, חדי, צלת אותי. מעולם, הבנים שלי אמרו לשים פה בפנים. ושמתי בפנים, התלכלך הכל ונשפח, כי זה לא כל כך גדול. אתה מבין? גם לפעמים זה לא, שזה לא מוברק טוב, אז יזוב לך מלמטה. הכל זכוכית, זה יפה. מה גם שיש הגאון יעבד, אומר, מגבי קידוש של אל שבת. איזה כוס לעשות? אנחנו עושים כתחילה כסף. רבי עבץ אומר, לא, כוכית לבנה, שרואים את היין, שקופה. כמו כאן, זה היום נהיה כבר עממי, אבל אני זוכר לפני 300 שנה, 200 שנה, לא היה דבר כזה. זה בגמרא כתוב שהיה פעם איזה, היה הילולה בין בנו של רבינה, וראה שאנשים שם עושים, היה חתונה, נצנות, זה מתחיל לרקוד. הלך לקח כוס כוכית כזו, שבר אותה, כולם התעצבו. אחד ישפור גם כוס כוכית, מה יקרה לו? התעצבו כמה שקלים סך הכל, אבל בזמנם לא היה הדבר הזה הבהיר. זה יופי, אתה רואה את הצה, אתה רואה את הכל. אז העבד אומר, עדיף לעשות קידוש בכוס זכוכית. אז כן, נעשה פה כמו שתי הדעות. למה אתה מתכה? למה לזכוכית? נצא את החובת כל הדעות. כדי, הרי ידוע שמפתילות רגילות צריכים להטיב אותם קודם. היא לא ידלק מהר, היא סכסך. כשאחר שאתה מדליק מחבא, היא ידלק יותר מהר. זה נקרא להבהב. פתילה שכפלה ולא יבהבה. להבהב אותה, כשתוכל לדלוק יפה. אז מה המציאו? המציאו דבר קל מאוד. הפתילה כבר מצופה לגמרי למעלה עם שעבה, ואז בקלי קלות זה נדלק. לא צריך להבהב אותה. אז יש טוענים, אתה הדלקת בשעבה, לא הדלקת בשמן זית. כי הדלקה עושה מצווה, ובשנייה, כמו שהדלקת, מי דלק? השעבה דלקה. ואני אוכיח לכם שזה לא נכון. אם תביא לי אחד, אני אוכיח לך שזה לא נכון. שוב פעם. חבל שלא הבאתי אתי. הפתילה הזו היא מצופה שעבה. כן, היא מצופה שעבה. כדי שה... כמו שאומרים... לא, לא בגלל זה. אז באמת יש פה שתי הבנות. מי שרוצה להחמיר בזה, טוען שכשאני מדליק את המנורה, אז השעבה היא שנמסת, ובגלל זה דולק הפתילה. לא השמן, אחר כך יבוא השמן. ככה יש מי שטוען. ולכן אומרים, הדלקה עושה מצווה, הדלקת בשעבה, זה דרגה שלישית שעבה, התחלה שמן זית צריך, הוא שם שמן זית והכל, ואחר כך שם פצילה משעבה, ופסית את הדלק התחילה. אבל זה לא נכון, לא, זה לא נכון בכלל, זה לא נכון בכלל. אין לנו, אה? טוב, נדמיין לעצמנו, זה פתוח משני הכיוונים. מלמעלה או מלמטה, זה לא מצופה, זה ככה. ציפוי, נכון, זה גדול, גס, אבל לא, זה לא כזה גדול. פה, אתה רואה את הפצילה, פה אתה רואה את הפצילה. כשאני אשם את זה בתוך השמן, שואב, הפצילה שואבת. והייתי חייב לכל להוכיח לכם את זה, כל אחד יכול לעשות בבית. אם אני אקח את הפצילה הזו, בלי שמן, ואני אדליק אותה. היא תדלק שנייה ותכבה, והחלק התחתון שלמטה של השעבה יישאר שלם. יישאר שלם. היא לא לוקחת ממנו, הוא הפסק חזק, לא לוקחת ממנו, לא יכול לקחת. כמו שאומרים, זה עשוי משם מחומר כזה, כמו... לא, מה זה עומד? עומד על... כן, הדבר כזה שהוא מונע את המסע, זה כאילו נגד חום. אז החלק התחתון של השעבה לא נמאס, לא נמאס, והוא יכבה מיד. לא, תדליק עכשיו, ככה, ככה, כזו פסילת שפה, שים אותה בתוך השעה המשנה, תדליק, מנתקה גפור, תדליק אותה. היא תגיע עד הסוף ותיגמר, שניות. ויש פה מלא שעבה, לא תיקח ממנו. אז אם כן, איפה, למה? בשעה ששמתי שמן, כן? היא לא נגמרת. כי, למה שמצא בתוך הכוס שלה, היא לא נגמרת. כי היא שואבת כבר מהשמן. והראיה, זה פתוח מכאן ומכאן. זה פתוח מכאן ומכאן, היא יכול לשאוב שמן. הציפוי נעשה מסיבה אחרת. אם יש הרבה בחוץ, כמו שאומרים, הפתילה, אז צריכים להבהב את זה לפניכם. פה ציפוי גורם לכך שלא צריך להצטרך לבוב, דולק מיד, זה הכל. אבל ממה זה דולק מיד? מהשמן. אתה מניח את זה, נגיד, 5 דקות לפני הדלקה, כבר ספק מלא שמן. ספק שמן. אותו זה. זה ההוכחה שאמרתי, כן. אז צריך לשים לב, לא צריכים לפסול סתם נרות וזה. זה בסדר גמור, אפשר לכתחילה, גם ליל שבת, גם לחנוכה, אפשר להדליק נרות פתיל קצף. אין שום בזה בעיה. זה גם צבר גפן. הפתילה בפנים צבר גפן. ודאי. ודאי. אחרי שהכל נגמר, אתה רואה את הפתילה בתוך המים ספוגה ממים החלק התחתון שלה, זה בסדר. אם היה לך הייתי פותח, הייתי מראה לך בדיוק מה זה. תמיד היה פה איזה אחד בחוץ זקן, מוכר ספרים, היה מכיר, איפה הוא? לא מרגיש טוב? לא בא. משהו. אין לכם סוף. איפה אתה בי? איפה אתה גר? אצלך. אז שוב פעם אני עוזר ואני אומר, לכתחילה לשים שמן זית. אין לו שמן זית, ישים שאר שמנים, כן, יש לו סויה, יש לו שמן, קודם כל דגנים, גם כן בסדר. ודרגה שלישית, נרות שעווה. עכשיו, זה מה שהוא אמר קודם, מישהו המציא היום נרות שמן, שמן זית כפוא, ועשו אותו כמו נר, והוא נמצא בתוך כוסית, ואתה לא צריך לעשות שום דבר, רק לשים ולהדליק. בשנה הבאה גם לא צריך, הם קוראים כנראה מנורה יחד עם זה, אבל הסוף סוף היא תכבה, יעשו 36 שקנים. אתה מבין? ככה שלא יצטרכו לנקות אפילו לגוע שום דבר. דברים האלה טובים, מה שאמרנו, דברים שגשמיים, אדם רוצה ממהר, רץ, הוא לא רוצה לאכול. אל תאכל, תקפיא, תוציא במקפיא, שים במיקרוגל, תאכל ככה. אבל, יופי, נקי וכל טוב, אבל זה נר. זה דרגה של נר, לא שמן, כי הוא כפור. לא, לא מיד. כמו שמן. לא, אתה דקת? דקת? אתה יודע. אני אומר לך שזה לא ככה. זה נמס קצת למעלה, כמו כל זה, זה לא יותר מזה. עד לאט, עד לאט. כמה דקות, בסדר. לא מיד, בהדלקה עושה מצווה, הוא הדליק בנר.
אבל זה שמן זית.
אבל הוא הדליק בנר. הוא לא הדליק בשמן נוזלי. אחרי כמה דקות, בסדר, אבל לא מיד. מיד זה נמס קצת. אבל מתי נעשה? כמו בית המקדש. הרי אינם עושים שמן זית, כמו בית המקדש. זהו, לכן נקט, אילה שמן זית. אחר כך שאר שמנים. אחרי זה נרות שעבה. זה נרות שעבה נעשה. אבל הוא לא שמן, דבר כזה בית המקדש מותר להדליק. אסור, אסור. לא, שמן זית זך, קטית למאור, צריך להיות שמן. נו, חייך, חייך. חייך, קפה לך היום השמן כמו נר. שבת בסדר. בשבת אפשר להדליק בהם בלי כתחילה. כי בשבת מה שצריכים שמן זית זה בגלל האור שלו שהוא יפה. אז פה יש אור יפה, האור לא משתנה, אם זה ככה או ככה. אבל פה צריכים שמן זית דומה לבית המקדש. אז יש לו היה דבר כזה. אוקיי, אנשים לא צריכים להתעצל, כל דבר להתעצל. מה יש, האדם יעשה נר חנוכה בעצמו, ישים את השמן, ישים את הפתילה, יעשה מצווה. מה לא? מה אנשים רוצים לברוח מכל דבר? מבין? שרק מדליק. סליחה? מה אמר? הכתחילה? שזה נחשב לכתחילה? ולעתי זה לא נראה. איך אפשר להדליק בנר כפו? תגיד לי זה לכתחילה. איך זה דומה לבית המקדש? זה נר כפו? רגע, אולי יש עוד נרות. יש שתי סוגים. כן. שם זה גם כן שמן. שם זה בסדר. על הכפו. ואמר לכתחילה. שזה קשר, גם אני אומר זה קשר, גם נראות שעבה קשר. שאלה היא לכתחילה. הרב אמר לכתחילה? לא יודע, אני מאוד מאוד מתפלא. או מה? תביא לי גפור. לא, תביא גפור. אדי גאו. אתה פרוט
לא שלחת את זה. אנא פו.
לא אתם פאתם. אתה לא שמגיע. הוא קב בית הכנסת, הזמינו אותו, חבוד, טוב, ניגש להדליק, נברך ברכה ראשונה, ברכה שנייה, שלישית, כל הברכות כולם, כמו שהם ברכים בבית. כשחוזר חזרה לביתו, הברכה הראשונה ודאי צריך לחזור עליה, כי הוא חייב בהדלקה, בדלקת המצוות. הוא לא יצא לחוות הדלקה. אבל הברכה השנייה והשלישית, שעשה ניסים ושחיינו, שהם ברכות השבח, ברכות ההודעה, אז הוא כבר הודה להשם יתברך. הגוף שלו כבר יצא את החובה לכאורה. אז המחלוקת בין הפוסקים הראשונים. לפי דעתו של הרמב״ם באמת, בדין רואה נר חנוכה, שהרמב״ם אומר, יש הלכה, המדליק מברך שלוש ברכות, והרואה שתיים. ומי זה הרואה הזה? אומר הרמב״ם, זה שלא ברך בעצמו, או שלא שמע את הברכה. יש הרי בני ישובתו, יש בני בית. הוא לא היה בבית בשעה שהדליקו. הוא בא יותר מאוחר. אז הוא ידליק, בשעה שרואה נרות חנוכה, של שכנים או משהו כזה, או של שלו, יברך שתי ברכות. בעילה הראשונה, שעשה ניסים ושחיינו, בעילה השנייה, רק ברכה עד שעשה ניסים. למה יברך? כי בני הבית שהדליקו יכולים לצאת ידי חובה במדבש בממון. דיינו, בדקת הנר. אבל לא מדבש בגופו. האדם מותר לשבח את השם. נגיד שחיינו, נגיד שחיינו במקומו, איך זמן זה לא יעזור. אתה לא יכול להתפעל במקומי. נגיד שחיינו במקומי, להדליק, אי אפשר. אז כיוון שכך, אומר הרמב״ם, צריך לברך שתי ברכות, אותו רואה שלא ברך ולא שמע. הרשב"א חולק עליו, אומר לו, הרואה הזה זה מי שלא הדליקו עליו בבית. אבל אם הדליקו עליו בבית, אפילו שאת הברכה הוא לא שמע, הוא לא ברך בעצמו, יצא ידי חובה, לא צריך לעזור לברך שום דבר. כי הרשב"א סובר שברכת שעשה ניסים ושחיינו, דווקא על המדליק, לא על השומעים. עכשיו, הלכה למעשה, מרן פוסק כמו הרשב"א, בדין ספק ברכות להקל. אבל לאידך גיסא, כאשר אדם הדליק בית הכנסת, לפי הרמב״ם הוא יצא ידי חובה בקד שעשה ניסים ושחיינו. לפי הרשב"א זה לא חשוב. הוא הדליק, זה, כל הדלקה צריך את הברכות האלה לברך עוד פעם. לכן ספק ברכות להקל. ואם הוא גר בבית לבד, רווק, או שאין בני בית באותה שעה, יגיד רק ברכה אחת. אבל אם יש לו בני בית, אז הוא מדליק גם להוציא אותם ידי חובה. והם הרי עדיין לא שמעות על הברכות הללו כולם. אבל פי של כתחילה, אם נדעים לברך בעצמם, אז אם אדם יצא כבר, שברכו בעצמם. ככה דעת מרן מסמר יש עין ג' אדם יודע להתקדש לעצמו. אז בבקשה, אדם היה בית הכנסת. עשו שם הקידוש בבוקר, היה ברית, היה משהו. אז הוא קידש שם וכו'. יבוא הביתה, אשתו יודעת לדבר פרי גפן בבוקר, מה זה בעיה, לדבר פרי גפן, תגיד תקדשיאת לעצמך, שער בני הבית. למה? כי אני ידעתי די חובה כבר. אפי שיצא מוציא למי שאינו בקי. למי שבקי, לא. אז גם פה בני בית, מי יודעים, הם פרי בחושם, כל הצערים, הם לקרוא וכתוב, אם נברך. אבל פיכן, יש להם מה שיסמוך אם הוא מברך בשבילם, כי יש פוסק כמו ספק ספקה. יש פוסקים שאומרים שבאמת, כמו שאמרתי בשם הרשב"א, הוא חייב לברך עוד שתי ברכות, על הניסים ושחיינו. יש פוסקים שאומרים שגם אדם בקי יוצא ידי חובה גם מי שיצא מוציא. לכן אפשר לסמוך להקל. אם הוא רוצה להחמיר, יגיד אשתו שיתברך אותם שתי ברכות שעשה ניסים ושחיינו. עכשיו נחזור. אדם שממנה שליח, הוא נמצא בעבודה, אותה שעה של ההדלקה, הוא לא יכול להגיע. אמר לשכן שלו, קח את המפתח של הבית, תיכנס, תדליק את הנרות שלי, אני אכין את הנרות בעוד יום, אין אף אחד בבית, תדליק אותם. אז רק יברך ברכה אחת, השליח הזה. ברכת המצוות, ברכת להדליק נר חנוכה. לא שהיינו, או שעשה ניסים. למה? אי אפשר ששליח יברך בשבילי. כמו שאמרתי עכשיו על עיבד הרמב״ם. ולכן הוא הפסיד שתי ברכות. אדם שממנה שליח, שיברך רק ברכה אחת. כי אין דין שליחות להוציא ידי חובה בדבר שהוא בגופו של אדם. אדם חייב לברך שעשה ניסים ושחיינו. איך הוא יכול לברך בשבילי? אם אני עומד לידו ושומע כעוני, זה בסדר. אבל אני בכלל לא עומד שם בכלל. אז רק להדליק הוא יכול, לא יותר מזה. לברך ברכת המצוות ולהדליק. לא, לא יכול. הוא יפסיד, הוא יפסיד. מכאן שמה ברכות להקל, מכאן שמה ברכות להקל. אין מה לעשות. אישה אם אני כאן אדם לעצמה. אז זה יפרך כל הברכות כולם. זה הנרות שלה גם. השכן, לא נרות שלו. הוא לא צריך ידי חובה בזה. אז איך יברך על נרות? דין שליעות. הרבחה אחת, זה לא יותר. האישה מדליקה לעצמה גם כן. אז דין שליעות לבעלה אמרה, אני אדליק לחנוכה, אבל עוד שעות שלה, גבה עוד שתי מצוות לברך. לכן נוכל לברך. לכן אדם שהוא רווק, יודע שהוא רווק, לא ידליק בית הכנסת. כשמאז יבוא הביתה, ידליק עוד פעם, אין לו בעיה. ויותר נכון שידליקו בית הכנסת בני אדם כאלה שהם סמוכים על שולחן אבותיהם. בחורים גדולים שסמוכים על שולחן אבותיהם, שבלם הכי לא מדליקים בבית אף פעם. אבא מדליק בבית. איך פותרים את הבעיה לכתחיל? לקחת. בית, שיהיה משהו משותף, כל אחסנאי או משהו, מבין? הנה, שבוע הבא נמשיך עוד הלכות, האמת, הלכות שעד יום ראשון הבא, בבא זה חנוכה, אבל אני אמת הלכות ששייכים לעוד דין אורח ודין אכסנאי ודין שבת, ערב שבת, מה לעשות, אלה שמתארחים אצל המשפחה שלהם, ונדבר בדין על הניסים, לא נספיק הכל, לאט לאט. תביאו אתם גם. ככה אמרתי שבוע שעבר, כן. שאדם שהוא מדליק נרות חנוכה צריך להתפלל ערבית לפני כן. אפילו יש לו מניין קבוע ב-10 או ב-9, זה לא חשוב, תדיר קודם. אז הוא עדיין לא עשה תדיר קודם, עדיין הוא עבר על מעלת תדיר. טוב. בדיוק כך. יכוון את השעות שהוא יתפלל לפני שיתדליק. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויאמר אל ויצב אותם למו כה תאמרו לאדוני לעשיו אם לבן גרתי ויחר עד עתה ויהילי שור וחמור צאן ועבד בשפחה וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך יעקב כתוב במדרש שהוא אמר לעשיו דע לך אני גרתי עם לבן ושמרתי תרייג מצוות גרתי כמעט תרייג תרייג תדע לך אני גרתי עם לבן אבל תרייג מצוות שמרתי מה פירוש? נדוע שיצחק אמר לעשיו כשבחה לפניו בחרתי לך אבי ברכני גם אני אבי אמר לו מה אעשה לך? הכל נתתי לו אין גביר שמתי לך מה אני יכול לעשות לך? לך איפה? מה אעשה בני? הוא גילה לו איזה סוד. אמר לו, והיה כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעט צוואריך. אמר לו, כשהם לא יהיו עוסקים בתורה, יפסיקו ללמוד תורה, איזה רפיון בלימוד תורה, וכשבקיום המצוות, פה אתה יכול להיכנס, זה הפתח שאתה יכול להיכנס אליו, ופרקת הוא לא מעט צוואריך. זה הסוד שגילה אותו יצחק לעשיו, וידע את זה עמלק נכדו של עשיו, ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק. אמרו חזל שמה זה רפידים? לשון רפיון ידיים מן התורה. אז מיד בא עמלק ונלחם איתם. כשאין הכל כל יעקב, חס שלום ידי עשיו שולטות. כשהכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. זה גילה יצחק לעשיו. אמר לו, כל מה שברכתי אותו, תלוי בדבר אחד. ששמור את התורה ואת המצוות. אם את זה הוא לא יעשה, הברכות כולם לא שם. לא, 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 לא עזרות לו הברכות כולם. עשיו אמר, יעברו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. מה פירוש בהרגה? הרי אם כל מן שהוא יחור, שהוא לומד תורה, אז אתה לא יכול נגדו. איך הוא אומר בהרגע הזה? שעשיו אמר, מה, ייתכן, תרג מצוות יעקב יכול לשמור. זה כל כך קשה, כל הלווין, כל העניינים. אני לא יכול אפילו מצווה אחת לקיים. הוא יכול את כולם לקיים. אתה מאמין שהוא מקיים באמת? אמר, אז כבר הגיע הזמן, הפרקתו עולו מעל צוואריך, אני ארוג אותו. שלח לו יעקב, ידע יעקב מה הם הרחשי ליבו של עשיו. ידע שהוא חושב שהוא לא לומד, שהוא לא שומר מצוות, אז הוא יוכל לו. אמר לו, אפילו שעם לבן גרתי, אל תחשוב שהייתי בארץ נחר, מקום שאדם שבכלל אין לו שום קשר למצוות, אדם רמאי, אדם שקרן, חוץ למשהו גם כמתנגד, זה חושב שאנשים ישרים. אז טוב, אתה חסדום את העולם. אוהבים את היהודים והכל, אוהבים שומרים מצוות, מה יש? מכבדים אותם. אבל יש אנשים רשעים, רמאים, זה לבן היה אחד מהאנשים האלה, לא קרה איתו לחיות. היה לו עגל ליעקב, כתוב בחזל, אומרים שהיה לו עגל ליעקב, שהיה מניח תפילים, מה אתה עושה דברים כאלה? שולח לו יעקב לעשיו עם מלאכים, דע לך, מתרייג מצוות שאמרתי. במסירות נפש, במקומו של עשיו, 20 שנה קשות מאוד. הייתי ביום מחלני חורב, וקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי, אבל כל המצוות קיימתי אותם. קלה כבחמורה. אז אם כן לא הגיע הזמן שאמר לך, אבא שלך, פרקת או לא מעל צוואריך. אל תחשוב להילחם איתי, כי אני עדיין, עד עכשיו, ממשיך לשמור כמו ששהייתי בתחילה. מתחילה ועד סוף. זו המסירות נפש, מסירות נפש. של קיום תורה ומצוות. אדם לא מוותר. גם כשנמצא במקום שהוא קשה וכו', אז לא אומר ישר, לא, אנוס, רחמנא פטרי, אני נמצא באונס, נמצא בנכר, נמצא, לא. הוא מוסר את נפשו על קיום המצוות. מוסר את נפשו. אז זה, כמו שאומרים, כשאדם מוסר את נפשו, אז הוא מגיע לדרגות גבוהות, מגיע לקבל ניסים מהקדוש ברוך הוא. ויצב אותם למור, כותו מירון לאדוני לעשיו, כמו שאמרנו עכשיו, ויבוא המלאכים, ויאמרו לו, ואמרו אליו, בנו אל אחיך אל עשיו, ורם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. אמרו לו, תראה, הוא אחיך באמת, הוא מתייחס אליך ממש באחווה, אומר לך, מדבר לך בחמימות, ומצד שני הוא בא לקראתך עם 400 אנשי צבא. אז מה הסבר בזה? אנחנו לא יודעים מה בתוך חליבו. אחיך הוא דיבר איתנו בשפה יפה, כאילו אתה אוהב אותך. מצד שני, וגם הולך לקראתך, ההליכה שלו נראית הליכה של מלחמה. יש לו 400 בני אדם שהם כולם אנשי צבא איתו. לכן יעקב פחד. פה יותר קשה ליעקב להחליט. אולי הוא מת, הוא לא בא למלחמה. אם אני אצאת למלחמה והרוג אותו, זה סתם אני אשפוך דם נקי. ואולי להפך, הוא כן בא למלחמה, אם אני אשב בשקט, אז אני אשפוך דם, השמי יהרג הוא, יעקב, זה מה שרש אומר, ויירה יעקב מאוד ויצר לו, ויירה שמי יהרג, ויצר לו שמי יהרוג. הפרו שמי יהרוג, אם מגיע לו מיטה, הוא רשע, השכם להורגו. לא, הוא לא יודע בדיוק מה עשיו מתכנן. המלאכים באו בתשובה שיש פה בעיה. הוא אחיך, הוא מדבר איתך בחמימות, אבל מצד שני, יש פה נראה, הכנה למלחמה. המודיעין, המלאכים שלח יעקב, לא מביאים לו תשובה ברורה. התשובה היא בסדר, מפוקפק, יש ספק בדבר. אז בעירה יעקב מאוד, בעירה שמי יהרוג, יהרג, וכמעט, אם נגיד, הוא לא יכנס מול המלחמה, ואז הוא יהרג, הוא יפתיע אותו. ויצר לו, שמי יהרוג, שמי, הוא כן יתכנן את המלחמה, אז הוא יברר שעשה בכלל לא בא למלחמה. אז לכן, שתי דברים קשים. אז מה עשה? כשאדם נמצא במצב קשה, עולה, עומד ומתפלל. זה יחר עם ישראל. זה הכוח של עם ישראל, בתפילה. אתה מבין? לא בחיי ולא בכוח. כי ברוחי אמר השם. מתחיל להגיד, בנו של עולם, כתבי יומר יעקב, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי, טיב עימך, קטונתי, התרעשת לי כל כך הרבה דברים, אבל צילי עיניים יד אחי מיד עשר, כי הרי אנוכי אותו, ביום כאן עם הבנים, אני מעוב שאני טוב, אני לא אעשה במלחמה איתו, אני פוחד שהוא יהרג על סתם, אני לוקח את הכיוון הראשון, אז כן, זה גם כן סכנה בשבילנו, צילי עיניים יד אחי מיד עשר, כי הרי אנוכי אותו וכו'. תפילה לקדוש ברוך הוא, שבת, אנחנו מדברים על זה וחוזרים על זה כל פעם, תפילה לבורא עולם, שאדם ידע שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. יש מי ששומע אותו, יש מי שרואה אותו, יש מי שמטפל בו, יש לך טיפול, ממש השגחה צמודה, צמודה מהקדוש ברוך הוא. חסר לנו להתפלל אליו. האבות ידעו להתפלל, ידעו. ויצא יצחק לסוח הסביב, אברהם מתפלל, יצחק יתפלל, יעקב מתפלל. תלמדו מהאבות הקדושים. לא סמכו על הכוחות שלהם והצדקות שלהם. כולם התפללו לשם יתברך. לפחות כשיש עצרה, אין משהו אחר, אין תרופה אחרת. אז הצילני מלאכים מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו וכו'. יש פה ראשי תיבות, הצילני נא מיד, ראשי תיבות המן. רמז לו, גם יעקב התפלל על העתיד. הוא יודע שעשיו יבואו בהיסטוריה בהרבה צורות. פעם בצורה הזו, פעם בצורה הזו, כל פעם. פעם בצורה של היטלר עם השמון, פעם בצורה של חמאס וערפאת. כל פעם בצורה אחרת יש לנו בעיה עם עשיו. זה בעיה. ככה זה, אנחנו לא שומעים תיבות של התורה, שאנחנו איזה כל מיני משחיתים, כל מיני קרים עלינו להורגנו. אז הוא כבר רמז לו, תראי לי נעמי עד אימד עשיו, אני מבקש גם כן זה על העתיד לבוא בזמן מרדכי ואסתר, שגם כן תעזור לעם ישראל באותה תקופה. יעקב עמד להתפלל על העתיד. כמר להתפלל, גם כן עשית להם איזה מתנה לעשיו, שלח להם תעבור המנחה על פני, הכין עצמו שתי דברים, למלחמה, לדורון ולתפילה. והעביר את כל המשפחה שלו בנחל יבוק, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו, עד עוד השעה. אמרו חכמים, מי זה האיש הזה שהתאבק איתו? זה שרו של עשיו. זה שרו של עשיו. זה שרו של המלאק. השר שלהם של עשיו. מי זה שרו של עשיו? זה אותו יצר רב כבודו בעצמו. שהוא רוצה להפריע לו שטן. ויאבק איש אמו עד עוד השעה. מה קרה? מה קרה? וישאר יעקב לבדו. לבדו. היצר רע, מתי הוא בא? לבן אדם. שהוא נמצא לבד. יש בני אדם, מראש הם דוחים את היצרה, עושים תחבולות עשה לך מלחמה. למה? מראש הם כבר יודעים שיש יצרה ויש מחשבות לא טובות, ואין ברירה, צריכים ללחם איתו, לא לשמוע לכל מיני הצעות, כל מיני פיתויים. אדם עובר ניסיון יום יום, דקה דקה בחיים שלו. יש בני אדם שלא יודעים אם זה ניסיון בכלל, לא מבינים שהם בכלל באים מדי ניסיון, אבל זו האמת. אדם נמצא בניסיון יום יום, דקה דקה, שעה שעה. אם לקיים איזושהי מצווה, לא לקיים איזושהי מצווה. קח לך אדם שהמטרה שלו, התפקיד שלו בעולם, יושב עצוב בתור יום הלילה, אברך. בא לו יצר רע, הנה, תסגור את הספר עכשיו, תראה מישהו, איך תראה עוד משהו, איך. היצר רע מגיע לו בצורה הזאת. האדם אחר עושה משהו אחר, הוא יבוא לו בצורה שלו. אדם נמצא, עובד, פועל באיזה חנות, הקופה כולה לפניו. בא לו יצר רע, דחילה, זה מיליונר, בעל החנות שלך. כמה שקלים, מה יש? אדם נרתע, אחרי יום יבוא עוד פעם עכשיו, אגר ייקח, ייקח. אחרי שלקח טעם, עשה עבירה ושנה הבאה, אם מחר מחרתיים זה כבר יהיה מותר גם הוא לכתחילה, עוד הוא יגיד לאחרים, מה אתם לא לוקחים, אתם פריירים, אתה יודע שצריכים לקחת, אתה מבין? לכל אחד יבוא בצורה שלו, למי שעוסק עבודה, כל אחד בתחום שלו, הוא חכם, כסיל אבל, הוא חכם, למי שהוא באמת לא יודע, לא מעריך שיש דבר כזה, לא מתכונן לדבר כזה, אין מי שיכול להגיד אני חזק, אני אף פעם לא עושה, אין, הוא חזק פעילה ממך, החוכמה לא להגיד אני חזק, החוכמה לפחד ולדעת איך ללחם איתו, לדעת שהוא קיים, לפתח חטאת רובץ, משעה שם נולד, כבר מגיע איתו יצרה. למה תראה ילדים קטנים, אוהבים להשחית, אוהבים לקרוע, מה ילדים קטנים? כן, היצרה יש להם. יצרה נמצא אצלם משעה שנולדים, יצרה טוב בא בגיל 13, אבל יצרה מגיע מיד, בפתח, שיוצא בפתח של האמא שלו, כבר חטאת רובץ, כבר נמצא יצרה, מחכה לו, בוא נכנס אליו, נתחיל להסביר לו מה ומה, ככה זה. מה אומר ליצרה תמיד? להתנגד, זה התפקיד שלו בעולם, שאדם יבטל את המצוות של התורה. כמו שאמרתי, כל אחד, המצווה שהוא יכול להשפיע עליו, שיבטל אותה. הוא לא יגיד לי תגנוב, אני לא אגנוב. הוא לא יגיד בצורה אחרת, אל תלמד. מספיק, די, תעייף. אתה מבין? כולם הם ברוך השם, עכשיו חנוכה, עכשיו שמח, זה לא, שבת, בלי ספר. כל אחד יבוא לו בצורה שלו, בדרך שלו הוא יכול להשפיע. אם אנחנו נדע מראש שיש כזה סכנה, לא נכין לנו מערבים ליצרה, אז זה בעיה קשה מאוד. מתי היצרה מצליח? כשאדם נמצא לבדו. כשאדם הוא לא, כמו שאומרים, נכנס לבית המדרש, עוד ספרים, עוד עניינים, עסוק בזה מצוות, לא. הוא נמצא לבד, אז יבוא לו היצרה, יגיד לו, תראה, אתה עכשיו נמצא לבד. אין מי רואה ואין מי שומע. אין מי אומר לך מה תעשה ומה תפעל. אלא, חבוד, תעשה מה שאתה משנה לך, תעשה. תעשה קו, תעשה קו, תעשה קו, תעשה קו, ככה תגבור את כל מה שצריך. למה? אתה נמצא לבד, אף אחד. שאדם נמצא לבד פיזית, אבל הוא נמצא עם עם חכמי ישראל, עם גדולי ישראל, בצורה רוחנית, חושב כל הזמן, מה לא יצא, אדם זה מה שאתה יודע מה? נראה לי שאפשר לעבוד על קופת חולים. אם כן לוקחים ככה, היום אין את ההלכה הזאת, פעם. היום ברוך השם אין תשלום להם ישירות. אבל פעם היום תשלמים הרבה כסף לקופות חולים. וזה אנשים שאומרים מה זה, זה שחיטה. כן, שחיטה. שלא נצטרך להם, אבל ככה. נעשה איזה טריק, נרמה אותם משהו שיצאים פחות כסף. אתה מבין? יצרה בא לכל אחד בצורה שלו, ככה תגנוף פה, פה תעלים, פה, זה מותר, זה מותר. שאחד מה יצרה, תראה, אני לא נמצא לבד. אתה בא לי מחשבה כזאת, יש דעת תורה, יש רב, אני שואל אותו. אז כבר הוא דוחה אותו. החוכמה של היצרה היא הפתאומיות. נותן לך שוק, תעשה. אחרי שעשית כבר תחזור עוד פעם, זה יותר קשה. מה אדם צריך לחשוב מיד? אני... כל דבר שאני עושה, אני שואל, יש לי רב, כמו שאמר אסב, יש לי רב. אני אעשה לך רב, אסתלק מן הספק. גם דברים, אני לא כל דבר, אפילו אני תמיד חכם גדול, אני מסופק בדבר, אני שואל, אני מסתכל בספרים, אני לא מיד אומר מותר אסור. אתה מבין? יש דברים שאני לא יודע אותם. אז אני שואל, אני מעיין בעצמי. אז אם יש בר פסק זמן, השהיה, יצא כבר כל העוקץ, הוא לא יבוא עוד פעם כבר, אתה מבין? כשאדם יודע, הוא לא לבד. הוא מראש בר, קובע לו כבר. שתי בעיה כזאת, רב פלוני מומחה. דבר כזה, יעוץ, זה רפלונים, יש ספרים, יש שוחן ארוך, יש עניינים. אז היצרה, קשה לו להפתיע אותו. למה? כל פעם שגידו, תעשה את זה, חכה, נפתח שוחן ארוך, שוחן ארוך, כתוב שמותר, אתה חושב. עד שתפתח, ותלך, תלך כבר, אתה אבא, תלך לך כבר. זה החוכמה של היצרה, לבוא איתך כשאתה נמצא לבד, בלי מתבשם מסביבך. אז מה, אנחנו נלחם כנגדו? נעשה לנו חומות מסביב, נעשה גדרים מסביב. נגיד, אנחנו לא עושים כל דבר מיד. שואלים, מתון, מתון, הבא מאוד זו שווה. מתייעצים, מחפשים, שואלים, חוקרים. אז אם אתה רוצה לחקור וזה, זה לא בשבילו. הוא צריך את הזבנג, את המהירות, את שאדם לא יחשוב. שאדם לא יחשוב, השעה לבעם הזה. שלא יראה, לא יחשוב, אז הוא ילכת ברשותו. מי זה? זה שנמצא לבד. זה שהוא לא מתייעץ עם מישהו, לא עם ספרים. השכל שלו קובע, לא מותר עשו. הכל השכל שלו. מבין? הוא מלך העולם. כל דבר יש לו תשובה. בכל תחום, בכל דבר הוא עונה, עונה תשובות. כמובן, זה לא בתחום הרפואתי, זהו, יש על רופא. אבל דברים אלה של רוחניות, מה צריך שאול את הרב? אני יודע את הכל. יודעת אותו מהרב שלי. מה אתם עכשיו? מה הוא יודע? אני גם יודע. ככה חושבים הרבה אנשים תמימים פשוטים, שהם יודעים את הכל. אני קראתי אחד, לא יודע, א' ב'. אבל הוא בעצמו חושב שהוא את הכל יודע. אמר לי, מה, רשי פירש כך? פניה, פרש כך. זה הכל. הוא כמו רשי. אחד שחי לפני 1,000 שנה, רשי, והוא היום, הוא אומר, מה, הוא זכותו, ואני זכותי. אני אומר, איך, זה הפירוש הוא ככה. מפה בא לו הביטחון העצמי הזה. הוא חי תמיד שהכל הוא פותר לעצמו את הכל. הפעם לא נזכר למישהו אחר, לא, הכל הוא. אם הכל הוא, אז בכל, 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 בכל. ויוותר יעקב לבדו, אז ויאבק איש עמו. כשאדם, הוא נשאר לבד, שמה זה מבחינה פיזית, אבל זה דרך הדרשה, הוא לא עושה לו איזה חיבור עם, עם צפרים, עם, עם רבנים, עם גדולי הדור, עם יועצים, אפילו משהו קטן, תראה, תתייעץ, שואל ברוב יועץ, אומר שלמה המלך. אפילו דברים שלא הלכה מותר עשות, דברים של כלכלה, דברים, תתייעץ תמיד, אל תהיה מהיר. אם אדם הוא לא לבד, הוא לא כל דבר קובע לעצמו לבד, זה פתרון עצום נגד היצר. אם פגע בך מנוב על זה, הוא שואל איך לבית המדרש. מה יש בית המדרש? זה בלול, אני בלול לבד. שם יש ספרים, שם יש לומדים. אז אני יכול, אז הוא ילך עם חזבר. אתה מבין? אין סיכוי פה. זה עוד יעשה ספק ספקה, ויעשה עוד חקירות ושאלות. מתי הוא ישמע לי כבר? הוא לא ישמע לי. אני חקר רגע אחר, שהוא נמצא ככה בפני עצמו לבד, אתן לו את המהלומה. תגיד לו, תראה, זה מותר, מה יש לך, מה יש בזה? אדם עובר, איזה ריח יופי, ריח צלי. כל, מה יש בבעיה של בשר צלי? מה הבעיה? בשר טרי, ברוך השם ארץ ישראל. זה חומרה, מהדרין, לא מהדרין. זה תלוי, יופי, הכל שחור, הכל אדם שלא הלך, קשר למהדרין. ככה בא לו מחשבות של היתר, 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 ילך יתעם, אחר כך יתחרט. יתחרט כבר לא יעזור לו. טעמת כבר מדברים האסורים. יש דברים שאתה מתאבה להם. אתה צריך לדעת מראש, לא. זה עצות של היצר הרע. יש בני אדם, מתביישים. חזן אמרו, ואל יבוש בפני המלעיגים, מדבר שם נדבע, ויגבע ליבו בדרכי השם. אל תתבייש. שלך בראש מורם, אתה עושה מצווה, אל תתבייש. אני עושה מצווה. הוא מתחיל, שומר שבת. מה קרה לך, אומרים לו כולם, מה קרה? התחלת להיות דתי גם כן? אז הוא אומר, לא, זה פשוט מאוד, אמא שלי ביקשה, סבתא שלי ביקשה, אשתי רצתה, אני יודע מה, ממציא איזה המצאות, כדי שהוא נשאר כמו קודם, אתה מבין? לא השתנה. מה אתה פוחד? תגיד, כן, אני התחלתי להבין שאני טעיתי עד עכשיו. יש כאלה גיבורים באמת, עוברים את האמת. הוא אומר להם, מה קרה לך? הוא אומר, תראה, תבוא גם אתה, אני אסביר לך מה קרה לי. אני יודע, זו האמת, התורה, זו האמת. הוא חושב, זה גיבורי חיים. יש כאלה, מתביישים. יש בספר, הגיגי מוסר, מביא איזה משל מאוד יפה. הוא אומר, מעשה, בזאב אחד, שהיה רעב, היה רעב. ורצה את הטרף, הנה הוא הולך ככה מסתובב, רואה הנה, גדוד שלם של כבשים, מרעה, עם הרועה שלהם, מתקדמים. אבל מצד שני, הוא גם כן חושב פעמיים, הוא רואה, הוא יודע, שם יש להם רועים, עם מקלות, עם רובים, יכולים להרוג אותו. הוא לא, כסוד אשר אין להם רועה, יש שם רועה, אני יחד איתם. אז הוא החליט, מתחכם. אמר, אני לא אעשה שום דבר, אני אנסה, ניכנס ככה בשקט יחד איתם, ולהתערבב עם הגדוד שלהם, ללכת, שלא ישים לב, הרועה שיש פה מה, כשיגיע ככה לכאילו אמצע, אני אכנס בין הכבשים, ואלך איתם, לא עושה שום דבר אני לא אעשה. אני אלך איתם, וכשיש את הכושר, אני אעשה מה שצריך. וזה הולך איתם באמת, מגיע הרועה לרפת הבקר, מכניס את כל הכבשים, כמו בלי כוונה, לא מסתכל, לא בודק אחד אחד ונכנס, וכולם נכנסים, כן. ואז הוא סוגר את השעה, חולה, לילה. הרזב הזה מצומם, מריח, כבר אין אף אחד, עכשיו אני אעשה מה שצריך, מתנפל על איזה כבש, עוד אוכל, טורף, עוד כבש, עד שיבה, עד שיסבע. טוב, אחר כך, הוא רצה לצאת, הכל סגור, אין שער, אין כלום, השער סגור, איך יצא? לא יכול לצאת. התברד ברירה, התחבא באיזה צד, באיזה פינה, חיכה עד שיבוא הרועה בבוקר, יצא את השערים, מה יכול לעשות? הבוקר באים הרועים, רועים עצמות, רועים כבשים, הבינו מה שקרה, הבינו שיש פה, תראו לחפש, איפה הזאב, סגור, מצאו אותו. הוא הרגיש שמתקרבים אליו, לא טיפש, עשה עצמו, מת. הם מסופקים, הוא פגר, אולי נתקע לו איזה עצם כשאכל ומת, שהוא חי. אז הוא אומר, בטח יעזבו אותו, יראו ככה, פגר שוכב, לא זז, שום תזוזה, נסים לזוז אותו, לא זז. אבל הם כל כך היו כועסים, אמרו, אפילו מת, נתעלל בו. כי כל כך הוא אכל לנו, כל כך, בכזה צורה, איפה עושה ארבע לחיים? אפילו מת, נוריד לו, נתעלל בו. מלאק מלאק כעס. עכשיו לקחת חרבות, נתקור מכאן, נתקור מכאן. והוא אומר, טוב, רק שלא תשאו שהוא חי. עדיין סובל את הכל, רק שלא תשאו שהוא חי. כי מרגיש שהוא חי, זה לא הסוף שלו. וככה, עד שבסוף פרחה נשמתו בעל כוחו. אומר הרב הגיגי מוסר, זה בן אדם, זה המשל, אומר הנמשל, יש בני אדם מתביישים, מתביישים מכל מיני דברים טובים שהם עושים. אז הם מתביישים איזה חוק שלא ידעו. הם מתנהגים כמו הזאב הזה, שהוא עשה עצמו מת. ככה גם אותם אנשים מתנהגים, תמיד הם מתביישים, מתביישים, בסוף גם לא ישאר להם שום דבר. כי גם, אנשים, כמו שאומרים, יעלו על כל מה שהוא אומר, יעלו עליו, בסוף, שום דבר לא יישאר ממנו. כמו אותו זאב שבסוף מת. לא צריכים לדעת. ויקבע ליבו בדרכי השם, בדבר של תורה ומצוות, אדם לא צריך להתבייש אף פעם. הסיפור של אחי יעקב עם הסיפור עם דינה, אמרו חכמים שבגלל שכשניגשו לעשיו והשתחוו לו, דינה לא נזכרת שם. איפה הייתה דינה? לקח אותה יעקב, שם אותה בתוך ארגז, כמו שעשה אברהם לשרה. למה? פחד שמי ייתן עינו בה עשיו, ייקח אותה לאישה. ועשיו זה אדם רשע, אז הוא יחביא אותה. אמרו חכמים שהוא, אז זהו נענש יעקב, שבתצא דינה, אז תימא אותה שכם בן חמו, אחיוי נשיא הארץ. שואלים הפרשים, מה קרה? יעקב לא עשה בסדר? מה? הבת שלו, ייקח אותה לגוי, ייתן אותה לאחד רשע כזה, נואף, אדם מה, או רוצח? מה יעקב יעשה? מה פורש? למה שיעל? לא. אם היה רואה אותה, הייתה מחזירה אותו בתשובה. ומי אמר שתעשה אותו? ואולי להפך, הוא יחזיר אותה בתשובה. מאיפה הוא עובד? זה גם נמצא במצב כזה, שכ... מה, כמו שתגיד לבן אדם, תתחתן עם אחת, הוא נגיד להפך, איש אומרת מצוות, תקעי אחד לא שומר מצוות, יש כזה הלכה שמי שמתיר דבר כזה, אולי תחזיר אותו בתשובה, ואולי הוא יחזיר אותי החזרה הפוך. איך אדם יכול להיות בטוח בדבר, ניסיון כזה לעמוד בפניו ולקבל? אמרה אומרת, כל אדם שותן את ביתו לפני עם הארץ, לא לפני רשע, כאילו כופתם ונותן לפני ארי. שכן אדם רשע שעובר עבירות, מה עשה? אז במדרש יש כתוב שם שהוא שם אותה בתוך תיבה ונעל את התיבה. אז אומרים, הוא נענה של הנעילה. הכנסה בתוך תיבה שהחביא אותה, חנן, אבל למה נעלת? צריך להשאיר את זה פתוח. זה טבע עשתה ברשתדלות. היא בתוך תיבה נמצאת. אבל עשה פעולה נוספת, אולי עשה ויפתח, נעל. הנעילה זה בא מעל ההשתדלות כבר. אז על זה נענש. היה צריך לעשות את הפעולה שהוא צריך לעשות. לא פחות ולא יותר, אבל לא יעשה יותר מדי. כאילו, כמו שאומרים, הוא צריך לעשות מה ש... אם את השם יצא הדבר, אין מה לעשות. הוא צריך לפחד, אבל לא לנעול. לנעול זה כבר, זה מראה שפה היה לא היה לו ביטחון עצום כבר. בדבר הזה הוא נלכד. למה לא בטח בשם יתברך? הוא עושה מה שצריך. עכשיו, אם אחרי הכל עשה ויפתח, ככה נגזר משמיים, מה לעשות? ואז אין לך ברירה. מי כנראה, היא מגיעה לו. על זה נענש יעקב, על מה שהוא עשה נעילה בזה. בני יעקב, באו מן השדה כשומעם, התעצבו האנשים וכו'. ואז הולכים... קוראים לחמור ושכם, מציעים להם הצעה. אמר, אתם רוצים את הבת שלנו? בבקשה. אנחנו גם כן ניקח את הבנות שלכם, אבל צריך שיהיה עם אחד. ואי אפשר שנהיה עם אחד, אם אתם לא נימולים כמונו. כי הרי לנו אין אורלה כבר. צודקים. הסברה ישרה. הלכו אנשי שכם, שכנעו את כל העיר. שואלים הפרשים, מה פתאום שהסכימו כל העיר, בשביל איזה אחד שרוצה איזה בחורה, לעשות איזה פצע בעצמם? לא עם אחד ולא שתי עמים, מה מצליחים אותם בכלל? עשה לנו בנות, עשה לנו, אנחנו צריכים עוד 12 שבטים שבאים עכשיו מאיזה גלות, מאיזה עניין. מה זה, איך הסכימו? על מה? הפסוק אומר מה הסיבה. הפסוק אומר, ולא יחר הנער, לא עשה דבר, כי חפץ בבת יעקב. כשאדם יש לו רצון, כשהוא רוצה משהו, הכוח של הרצון עומד, אין דבר עומד לפני הרצון. כי חפץ לבת יעקב, שכם היה חפץ לבת יעקב. אז הוא הלך ושכנע ודיבר עד שהגיע לכזה מצב שהצליח על כולם, שכנע את כל העיר כזה וכזה. זה כוח עצום לנו. צריכים ללמוד מזה הרבה מוסר השכל. מה חסר לנו שאנחנו לא, תמיד אנחנו מתרפים לפעמים מהתורה, מהמצוות, אנחנו לא רוצים. אם היינו רוצים בלב שלם באמת, תמיד היינו מצליחים. תמיד היינו מצליחים. אנחנו לא רוצים פשוט, אנחנו רוצים עוד דברים יחד עם לימוד תורה. רוצים גם העולם הזה, רוצים גם כן פה ליהנות, גם פה כך. אז אין לנו רצון 100% מה שצריך באמת. אבל אם היינו עושים את כל מעברינו בשביל כך, היינו חייבים להצליח. תראה איך הוא הצליח. כי חפץ בבת יעקב. מספרים על יהודי פרטיזני אחד, שפעם, זה היה בזמן ברוסיה, שהיה מרדף אחרי כל מיני קוזקים, עניינים. פעם אחת, גם כן, הפרטיזנים, אלה שהיו בורחים ליערות, קראו להם פרטיזנים. יהודי אחד פרטיזני גם כן, היה באיזה יער. פתאום באמצע הלילה, הוא שומע נעימות של אריה. כל עוד נשמתו בו, התחיל לרוץ, הרי אחריו רץ. הגיע לאיזה מקום, אין דרך ימין ושמאל לפנות. חומה גבוהה 6 מטר. והאריה נמצא אחריו. הוא קפץ ועבר את החומה, 6 מטר. אמרו לו, אחרי שתעזור, אתה תעשה את זה עוד פעם, חצי מטר ביחד לקפוץ. אז מה קרה בהתחלה? הרצון העז שלו להישאר בחיים. הוא רצה להישאר בחיים בכל מחיר. אז הוא קפץ והצליח לנצח שהוא כזה לעבור את החומה. התרכז טוב טוב, הרי כל הדברים האלה זה רן של ריכוז. התרכז טוב 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 מה שהוא רוצה, ועכשיו הוא, הכל הוא שכח. שכח מזה ומזה, עכשיו יש לו רק דבר אחד בחיים שלו. אם הוא ינצל או לא ינצל. אז הריכוז, כוח הריכוז העצום שאותו שעה ריכז רק את הכוחות שלו, אז הוא הצליח לקפוץ. למה אנשים לא, זה לא קשר כל כך לכוח פיזי יותר. זה צריך שתחשוב על דבר מסוים בלבד. כוח עצום, יש אומרים יש יהודי אחד, גלר, מעקם דברים. כן, יש לו ריכוז עצום פשוט. כשהוא מסתכל על חפץ, הוא שוכח מכל העולם כולו. הוא רק בזה עכשיו הוא חושב. אנחנו נסתכל על זה ונחשוב על זה. זה הנקודה, זה ההבדל, הריכוז עצום. אותו יהודי היה מצב של סכנה, ידע שאין מי שיכול להציל אותו. כשיש מטר החומה, הוא יקפוץ 6 מטר, אהבה. וכל זה מוסר השכל בשבילנו. כשאנחנו רוצים, אנחנו משיגים. מה חסר לנו? אנחנו לא רוצים. זה מה שאומר. יגעת ומצאת, תאמין. אבל לא יגעת ומצאת, לא יגעת, אל תאמין שמצאת. סליחה, לא מצאת, אל תאמין שיגעת. אם האדם אומר, אני יוגע, אבל אני לא מוצא. שקר, אתה לא יגיע כמו שצריך. היגיעה, המסירות נפש כמו שצריך, מביא אדם לידי פתרון, השם חסר עליו, מרחם היום. אם ככה כל כך הוא עושה, אני גם אתן. וזה גם מסבירים את הנס של מעטים מול רבים. מתתיהו עליו השלום, חמשת בניו, הגיעו למסקנה, אין ברירה אחרת. אם חס שלום, הם לא יעשו מה שהם עושים עכשיו, עם ישראל כולו נחד מן העולם. נגמר, כולם מתייבנים. פחד שהיצר פה עזר. למה מתייבנים? זה דבר טוב. ברוך השם, נספור את העניינים. מה צריכים למשמור תורה, חוקים, משפטים? 5 בני אדם נלחמו נגד 700,000, כתוב גם את אנטיוכו, 700,000. 5 בני אדם, מה איך תסביר את זה? כי אותם 5 היו חדורים במסירות נפש, ידעו שאין ברירה אחרת פשוט. אז יקרו אלפים מרבבות. אותם 700, כמו שאומרים, צבא שבא. מה שמפריע להם? אותם 5 ידעו, שאם חס ושלום, אם לא יצליחו, הלך הכל. אז הם נלחמו במסירות נפש, השם עוזר להם. כשאדם מוסר נפשו על דבר, מיד בא סיוע מהשם יתברך. אתה בני מוסר עצמך על התורה שלי, על הלימוד שלי, על המצוות שלי, אני אתן לך מנה אפיים. אני אעזור לך להצליח. אעזור לך ללחם ולהצליח במלחמה הזאת. מי להשם אליי? זה המלחמה שהייתה. כמה נלחמו? מעטים ורבים. אפשר לחשוב, זה הפרש של 1,000, 2,000 חיילים. לא, 5,700,000. לא הגיוני בשכל. לא מובן בכלל. הרגו אלפים ורבות במלחמה שעשו. למה? כי היו חדורים, ידעו שפה התורה עומדת על כף המשקולת, אין ברירה אחרת. זה מה שהיה. גם כן שכם. הצליח שכנע את כל העיר שלו כחפץ בבת יעקב. הואיל והוא רצה את בת יעקב, אז הוא עשה כל השתדלות שיש בעולם, פתאום. יש שאלה פה. אחרי שבני יעקב באו על העיר בטח ויהרגו כל זכר, אומר להם יעקב, אחרתם אותי. יעקב מתנגד נמרצות למה שעשו שמעון ולוי. לא מסכים למה שעשו. אתם אחרתם אותי. עכשיו יאספו כל אומות העולם וישמידוני. ונשמדתי, אני עובדתי. יש בו קושיה. אחי יעקב אין לו ביטחון והשם יתברך. מה קרה יעקב? פתאום אתה פועד. מה קרה יעקב? יש אומרים, אסור להתגרות באומות העולם. זה התירוץ פשוט. וכאילו הייתה פה התגרות באומות העולם. אתם צריכים לקחת את שכם וחמור אותם להרוג. אבל את כל העיר. למה כל העיר? אמנם היו חייבים איתה. כמו שכותב הרמב״ם, שמי שלא מיחה וידעו למחות, גם הוא, יכלו למחות. איך כולם עשו, כולם שמחו מה שעשה שכם. יכלו לדבר, גם הם יקראו עוד בנות אחרות. כלומר, זה היה בשבילם, כמו שאומרים, שעשוע. לא שהם התנגדו למה שעשה. אז לפי ההלכה, מי שיכל למחות ולא מחה, אז דינו כמו העושה עצמו. אז לפי הדין, אסור לנו לגרות באומות העולם. זמנו שזה, מה ששכחתי את שמו כבר, קולשטיין, עשה מה שעשה, זה היה אסור, למה אתה מתגרה באומות העולם? התחילו דווקא עוד לגרום עוד שנאה ועוד שנאה. יש מתבלח, לאנשים מלחמה שערה, אבל בכלל שכם לא הרגו, אבל לקחת אנשים שהם לא הרגו אותך ולא כלום, מתפללים, אני יודע מה, ואתה תהרוג אותם, מה אתה מתגרה באומות העולם? זה מה שיעקב חשש. שומעים על פרוש יותר עמוק. הרי הם עשו, הוא תימד את הבנות שלהם, זה לא סתם, תימד דינה אחותם. אבל הפסוק אומר, ביום ירוח זונה יעשה את אחותינו. כל מה שכאב להם, שזה אחות שלהם. אם זה לא הייתה אחות שלהם, הם לא היו נלחמים. אם זה היה אחת שמעו שככה עשו לה. טוב, שילכו למשטרה. הם לא היו עושים מה שהם עשו. הם עשו רק בשביל שזו אחותם. אז הם לא עשו לשם שמיים. אם עושים לשם שמיים, זה לא חשוב אם זה אחותך או אחות של השכן שלך, אותו דבר. אם כל הנקודה כולה, החזונה יעשה, אז מה זה חשוב את מי? אבל אם אומרים, את אחותינו, הכאב שלהם, זה אחות שלהם, קרבת משפחה. אם זה לא הייתה אחות שלהם, לא היו עושים שום דבר. נמצא שהיציאה לאותו פעולה הייתה יציאה לא לשם שמיים. אם היציאה לא לשם שמיים, זה לא בטוח שהשם יתברך חייב לעזור לך בהמשך. כאשר יצא פנחס, פנחס קנאה, וקיניק את השם צבאות, הוא עשה את זה רק למטרה אחת. למטרה אחת. ככה הלכה. הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. וראה שהייתה מגפה בעם ישראל, הלך ביר פנחס וכו', ראה מעשה ונזכר הלכה ועשה מה שעשה. הפסוק מעיד עליו. השם אחרי זה פסוק אחר כך, פשט פנחס. פנחס בן אלעזר בן יוחנן השיב את חמתי מעל בני ישראל וכן קראתי בתוכם. פנחס עשה לשם שמיים. שם שמיים אף אחד לא נגע בו. לא אמר משה רבנו אחרתם אותי, עכשיו יבואו...